ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן ויטל אביחי שבכיכר המדינה. הפרק בשיתוף החברים שלנו מאלטשולר שחם, רובנו יודעים כל כך הרבה דברים, כמו מי הסוכן של דור פרץ, כמה חילופים מותר משחק כדורגל בעידן קורונה, מתי הגול האחרון של זהבי בנבחרת. אבל כשזה נוגע לנו, לאחד החסכונות החשובים והקריטיים בחיינו, אנחנו פתאום לא כל כך יודעים מה, איפה וכמה, נכון? אתם יודעים מה הייתה התוצאה במשחק הנבחרת הראשון שראיתם, אבל מה עם הפנסיה? את זה אתם פחות יודעים, אה? אני מודה. גם אני לא ידעתי איפה בדיוק הפנסיה שלי ומה הכסף שלי עושה שם כל יום. חבר'ה, אל תראו בזה כהמלצה, תראו בדברים אלה כקריאת התעוררות, לדעתי. בטח בתקופה הנוכחית, חשוב מאוד מאוד לדאוג לעניין הזה. לא מחר, לא בעוד חודש, לא בעוד שנה, היום. אפילו עכשיו, בזמן שאתם מאזינים. אתם רצים על הטיילת, אתם מניפים בחדר כושר, אתם משחקים בבלס. בקיצור, זה בדיוק הזמן להתעורר, לבדוק את הדברים ולהצטרף לפנסיה של אלטשולר שחם בהליך פשוט ומהיר מהנייד. אתם יכולים להיכנס לאתר של אלטשולר שחם, as-invest.co.il, אתם יכולים לפנות שם בעמוד צור קשר, אתם יכולים להתקשר לכוכבית 5054 לשירות הלקוחות שלהם כדי לקבל מענה לכל השאלות. הפעם הבאה שתשמעו אותי שואל אתכם כמה חילופים מותר משחק כדורגל בעידן קורונה, ותרצו לצעוק חמישה חילופים, למה עשינו אתמול רק שלושה נגד סקוטלנד? אולי תוכלו גם לצעוק שהפנסיה שלכם באלטשולר שחם. ואגב, דברים שאתם יודעים, היום, יום שני, תעלה לעמוד הפייסבוק של הפודיום שאלה מתוך הפתיח הזה, על אלטשולר שחם. אתם מוזמנים שם לעלות בכיף בתגובות, תהיו יצירתיים, כי פאנל שופטים של הפודיום יכריע ויחלק מתנת החברים מאלטשולר שחם, חולצות חתומות על ידי כל שחקני הנבחרת, וגם כדורים. אוקיי? עמית אולי יחתום. אז יאללה, להשקיע בתשובות, בפרק הבא נבשר מי זכה. פר, גם אני רוצה חולצה. עמית, אתה חייב להיות איתנו פה, ועם המאזינים שלנו, כי שבוע שעבר היה עמוס, עם הרבה דברים, והם צריכים לדעת מה היה, אתה צריך להציף את זה ברשתות. היה קורן פיין, היה ממש טוב, והיה קופר, קופר חלק א', והיה עידן תלמור ומאור גמליאל המטורפים.
ניר צדוק על הנבחרת.
ניר צדוק היה כמה פעמים, תבדקו בפיד, בחיית. תבדקו גם בפיד האח שלנו לשחרר את הדוב, כעת דניאל חן, והשבוע פרק לא פחות מטורף, עם לא גדי וילצ'רסקי. פרק עם לא גדי וילצ'רסקי, פרק מושלם. ואצלנו פודקאסט הפודיום השבוע, אז הנה שנבחרת ו-NBA היום, עוד מעט אלפז אחרי ניר, ואביב לוי עם הסושל של ברצלונה.
ממש
אמור,
מחר.
אמור לבוא, כן, בלי נדר. יבוא מחר, נראה מתי נעלה את זה, אבל אמור לו, קודם שיבוא. לסכם משחק הכוכבים גם, שאני אמור לשחק בו היום, לשחק, להפריע. קופר חלק ב' ועוד דברים שהשתיקה מכוערת להם. והכי חשוב, עמית, גיזם עדיין כאן. פסח, אוקיי? רק שהפעם, מספרים זו כנראה הפעם האחרונה. אוקיי, זה כמו כוורת ב-2013, שכל פעם הוסיפו עוד הופעה ועוד הופעה, אבל אז אמרו מתישהו, זה באמת יהיה די. אני לא יודע, אולי באמת זה נכון. 8 שנים, לא, זהו, נגמר. אז איך אומרים בסיפורי פוגי? גיזם! אהלן, ניר צדוק.
אהלן, מה העניינים?
אני אגיד לך את האמת, וייס.
למה?
תראה, לא ציפיתי לעלות. לא ציפיתי ליותר מדי גם משני המשחקים האלה. 3 מ-6, אני חושב שציפיתי, זה בסדר וזה. אתמול סיימתי את המשחק.
3 מ-6 זה למעשה 3 מ-3.
כן, כן, כן. או כן, 3 מ-3.
זה לא כזה אכזבה.
לפני מולדובה.
אפשר גם לא לנצח אותם.
אז זה... אז אני מסביר, אני מסביר. כאילו, אני זורק את ה-1 מ-6 מהחלון, ולא משנה לי, וגם אתה יודע, כל המשחקים תחת רוטנשטיינר, זורק את הכל מהחלון. אני מדבר איתך עכשיו נטו על הרגשה. אני יצאתי מבואס, כי הרי בעצם, בוא נהיה אמיתיים, לא עולים מהבית הזה, כולם אומרים, לא עולים מהבית הזה, אני אגיד לך יותר מזה גם, לא כזה משנה מה יקרה. לא משנה אם נהיה שלישי, רביעי, זה לא כזה משנה. לא לליגת האומות, לא ליורו, לא משנה. כמעט כלום לא משנה, אם אתה רוצה למצוא משהו שזה משנה, זה להגרלת מוקדמות מונדיאל 26. סבבה? פאק את. אוקיי? אני מדבר על הרגשה, זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, ככה תחת רוטנשטיינר בינתיים, הנבחרת מרגישה לי כמו איזה עורך דין בתחום משעמם, לא יודע, תמציא, מה, איזה עורך דין יש בתחום משעמם, נגיד לא פלילים כזה, עורך דין...
שמאות.
שמאות כזה, לא יודע, נמציא. שהוא בן 58, וכל החיים שלו הוא סבבה כזה, עובדת וזה, ועושה את הכסף וסבבה לו, וילדים, והכל לפי התוכנית וזה וזה, ואז הוא פתאום גלה שהוא בן 58, ולא עשה כלום בחיים. שום דבר מרגש, אתה מבין? כל החיים פשוט עברו לו. פשוט, הוא חי, אבל לא חי, אתה מבין? הוא כזה...
מתכוון לביברס?
לא, כל הנבחרת הזאת זה קצת מרגיש לי ככה, כי כאילו אין מטרה לעלות, אז אתה אומר, וואלה, בואו תטייס קצת, תרגיד, לא יודע, תעשה קעקוע, אני יודע, סלק הסול, רוטנשטיינר, סלק הסול, תהיה בקסול, תעשה, תגלח את הראש, פתאום תקום בבוקר, תגלח את הראש, יודע מה, תוריד את השביל באמצע, רק תוריד את השביל,
שעשה צמות, כמו אתם כהן.
שוב, אני גם לא, בוא תגיד איזה הרפתקן ענק, פלירט, תעשה פלירט, תן איזה פלירט, אל תפגוד, תעשה פלירט, משהו. וזה מרגיש כאילו הכל כל כך לפי הספר, הוא מנהל כדורגל, וזה כולם אומרים עליו שהוא מנהל כדורגל, זאת אומרת, הוא רואה, הוא מבין, והוא פה שם. אבל נגיד, ניהול משחק, שמע, המשחק, המחצית השנייה זה פשוט נזל כזה, פשוט המשחק נזל, באותה מידה יכול להיות להפסיד 2-1 גם. סתם פשוט סגר את השיבר על המשחק. השלושה חילופים האלה. שמע, לא נעים, לא חשוב שבוא, אתה יודע, הרבה ירדנו על בלבול, על דברים דומים, עכשיו בוא נבחר, לא יודע כמה הספיק להשפיע עליו וזה, אבל כאילו, משהו, תעז, אתה רואה את קלארק כזה, שסקוטלנד, בום, משנה מערך, בום, חיים. אגב, גם רוטנשטיינר בסלובקיה פשוט התפרע קצת וזה, אתה זוכר בסלובקיה? בום, שלושה גולים מחצית שנייה. הכל כל כך מעונב כזה, שלפעמים זה מרגיש ש... וואלה, לא בדיוק חי פה כל העסק. לא יודע, קצת מדכא אותי. ספציפית אני מדבר עכשיו, לא מדבר איתך על השלכות הרות גורל, אני מדבר איתך על הרגשה שלי אתמול בלילה, היום בבוקר.
אתה שואל אותי?
לא שואל אפילו, שמתי נקודה, קח את זה מפה.
אוקיי, אז אני אגיד...
ניר, מה עמדתך לגבי המערך?
אני חילוף של קיאל בדקה, מתי זה היה? קום סן מנחם זה היה, נכון? סן מנחם? אני לא מבין את זה. כאילו, אם מה שיוצא מזה זה שמנור סולומון נהיה בכנף שמאל, ואנחנו עדיין נשארים שלושה בלמים, רק מראה לך, הבן אדם מוכן לעשות כל כך הרבה שפגטים באוויר, הרי את סולומון נשים בכנף שמאל, זה המקום הכי טוב לו, אתה יודע, כקשר שיש מאחוריו מגן, זה אי אפשר לעשות בשום פנים ואופן. אבל לזרוק אותו, להיות בצד, כשהוא כבר בצד הזה, כשחקן קו יחיד עם שלושה בלמים, זה כן, כי זה שומר על השלושה בלמים. אותו דבר עם חזיזה נגד דנמרק. לא יכול להיות שנבחרת ישראל, הדבר הזה עד כדי כך קדוש לה, שהיא לא מוכנה לסטות ממנו, ולא משנה מה. עכשיו, תגיד לי, אם זה כל כך מוצלח, אז אני מבין, אם היינו מוצאים פה איזו שיטה, שבאמת הביא אותנו ליורו, או לחילופין, ייצבה את ההגנה ברמה שחמישה מ-10 משחקים בקמפיין מוקדמות היורו, לא ספגנו שער בזכותה, אז אני מבין למה דבקים בה, אפילו במחיר של כל מיני מוטציות, כמו סולומון קו ב-5-3-2. אבל זה לא המצב, זה לא עובד לנו טוב. ועכשיו, אוקיי, למרות שזה לא עובד לנו טוב, ואתה עדיין חושב שזה הבסיס הנכון לנבחרת הזאת, ניחה, בסדר, זורמים. אבל, כמתמול, הרי מחצית שנייה אמרת שסקוטלנד שינתה, עכשיו היא שינתה גם כי הייתה לה את החובה לשנות, כי היא הייתה בפיגור, אבל זה פחות משנה, כי ברגע שהיא משנה, והמשחק משתנה ככה, שאנחנו נעלמים ממנו לחלוטין, כבר נהיה אחד-אחד, סקוטלנד כאילו את שלה עשתה, כי באיזשהו שלב אחרי השער, או כמה דקות אחריו, הלחץ קצת ירד, זאת אומרת, כן קצת להתאזן. זה היה נראה כמו הרגע שבו אפשר לנסות להטות את המשחק בחזרה לכיוון שלנו. וזה לא קרה. זאת אומרת, נשמרים על אותו מערך, ובוא, אמרת, אנחנו לא נענה למונדיאל, אנחנו לא נענה למונדיאל, נכון, אז מה יש להפסיד? מה כבר יקרה? הרי יש בנבחרת הזאת, לפחות, ככה אנחנו חושבים, אנחנו הרי לא יכולים לדעת, כי אנחנו לא בודקים את זה. יש בה שחקנים בעמדות אחרות שכן אפשר לשחק איתם. מיני חזיזה, ואנחנו דיברנו מספיק על הקישור, אתמול זה לא היה זמין, כי גולסה פצוע, גם גלזר פצוע, אבל ראינו את לוי נכנס, והיה פשוט מצוין חצי שני. לוי היה מעולה. למה לא לנסות לשחק קצת אחרת עם החומרים שיש? בטח ובטח ש... באמת, אין מה להפסיד. אין מה להפסיד.
הקטע גם, אתה יודע, כמו שאמרת, סתכל נגיד מאז שהוא הגיע, אז היה אחת עם סקוטלנד, אחת סלובקיה, ה-0-0 פנדל עם סקוטלנד, הפסד 2-1 לצ'כי, ניצחון 3-2 על סלובקיה, שוב, יוצא מן הכלל, וגם הוא, גם איתו, סתכל, צ'כי, 0-1, סקוטלנד 1-0, דנמרק הפסדנו 2-0, ועכשיו 1-1. אין שום דבר פה שהוא יוצא מאיזה תבנית, אתה מבין? אין פה איזה משהו שאתה אומר, בוא נה, אימר, הצליח, אימר, נכשל. הכל מאוד מעודק, וזה מה שמחזיר אותי לבידוק למה שאמרתי. זה לא מרגיש חי.
אבל לאן רוטנשטיינר רוצה להגיע?
בול. הרי בעצם אתה הולך הלאה, אתה בעצם אומר, הסיכוי שהנבחרת הזאת לעשות משהו באמת יפה יותר, זה שוב לנסות את הליגת האומות, דרך היורו, של היורו, לעלות ליורו דרך ליגת האומות שכזה, משהו כזה.
לאו דווקא במובן הזה, אורן.
לא, מה אתה...
הוא אומר, זה היסודות שצריכים להיות עם שלושה בלמים, זה מאוד חשוב.
לא, אנחנו יודעים למה הוא עושה את זה, אנחנו יודעים, אבל אנחנו כבר לא מתווכחים על זה. למה אין תוכנית ב'?
תקשיב, בדיוק, נבחרת שגם אין לה פלן A, לא יכול להיות שלא יהיה לה פלן B. זה לא שאנחנו איזה נבחרת ספרד, שהשיטה שלה מוכחת, עובדת, מנצחת. אז אתה אומר, טוב, אלה לא יודעים סוג, אלה לא יודעים טריק אחר, כי הם גם לא צריכים, רוב הפעמים לא צריכים. אז למקרים הבודדים, שבהם יגיעו למצב שהשיטה הזאת תדפוק אותם, אז הם יפלו ביחד איתה, כי זה בגדול משרת אותם. אבל אתה, ששום דבר לא מצליח לך בגדול, לא משנה, גם היית מחליט אגב 4-3-3 כנקודת מוצא, סביר להניח שגם זה לא היה עובד, כי פשוט אחד דברים לא עובדים. אתה לא מספיק טוב. אבל אם אחד דברים לא עובדים, אז לפחות שיהיה לך את האפשרות לנסות קצת לשחק עם ה... לבלגן את המשחק, או לשנות קצת כדי שאולי, נקרא לזה מהריאקציה להרכב, משהו יצמח. אבל אין לך. כל מה שאתה עושה, תשמע, להכניס את קיאל דקה 80, זה בדיחה. עכשיו, אם אתה משחק מול נבחרת שהמטרה שלך היא, לא משנה מה יקרה, שתהיה לו ציפו נקודה, אז בסדר, קיאל עם הניסיון, תגיד לי, תתתתתת, בסדר. אבל כשאתה משחק מול סקוטלנד בבית, שבו אני חושב שלהוציא צמד המשחקים מול יאי פארו ומול מולדובה, זה המשחק הכי ריאלי לנצח בו בקמפיין.
הכי מהותי, יענו.
זה הרי שילוב מושלם בין נבחרת שהיא בכל זאת ניצחון עליה הוא הישג, אבל ההישג הזה הוא גם דבר שהוא ריאלי, זה לא עכשיו להוריד את השמיים. אז לתת לדייט הזה להתפס על הדבקות ב-5-3-2, בעיניי...
לי יש רגע עוד משהו להגיד על ה-5-3-2 הזה. ראינו ש... אני אקח את כל ה... בוא נגיד, הקדנציה של האוסטרים, כי הרצוג ורוטנשטיינר לא באמת השתנה במשהו בנבחרת. במוקדמות היורו, ראינו את המחצית הכי טובה של ישראל נגד סלובניה בסלובניה, שהוא עבר לקו של 4. וגם הסלובנים שיחקו בקו של... שיחקו 4-3-3, וגם אנחנו. אתמול ראינו גם את אחת המחציות הכי טובות של הנבחרת, שהסקוטים שיחקו במערך זה אלה שלנו. אולי מה שצריך לעשות זה פשוט לעשות מערכי מראה על היריבות, כי הוא פחות יודע איך היריבות ישחקו. כי אנחנו טובים בזה.
מה שאתה אומר פה...
ישראל לא צריכה להיות נבחרת שיוזמת, וכאילו להחליט אנחנו משחקים 5-3-2, לא משנה מה קורה.
ברור.
אנחנו צריכים להיות נבחרת שמתאימה את עצמה ליריבות שלה.
אבל אני, קודם כל, אני מסכים מה שאתה אומר לגבי... שאנחנו לא יכולים תמיד לזוב, ובטח שאנחנו לא נבחרת שיכולה, נגיד גיא לוזון אמר את זה לקראת היורו צעירות, וירדו עליו המון, שהוא אמר, לא מעניין אותי, אני נבחרת היריבה, אני עושה, רק היריבה שלי, אני לא עושה סקאוטינג בכלל והכל, וזה היה כאילו חוצפה. ועכשיו אני אומר פה את אותה נקודה הרי, אנחנו מבחינת כדורגל, לא עולים על יותר מדי נבחרות, אתה צריך לעלות עליהן באמצעות, בוא נגיד, קרא לזה ארמומיות של מאמן, טריקים או גאונות של מאמן, או כל דבר כזה.
טקטיקה והקרבה.
אני חושב שסביר, שאפשר כבר, אנחנו 9 משחקים לתוך הקדנציה הזאת של רוטנשטיינר, 9 משחקים שלו, סליחה. הוא לא יתרון, זאת אומרת, בתוך משחק. אתמול המחצית השנייה הראתה את מה שכבר די חשבנו, שמדובר במנהל משחק בינוני מינוס. שוב, יהיו אנשים שיגידו צריך סאמפל סייז גדול יותר, בוא, אני מסכים לחכות, והלוואי שאני גם אתה.
הוא לא דוניס.
הוא לא דוניס, הוא לא דוניס. אבל אתמול במחצית השנייה נגיד, תיקח את כל, ניר אמר חילוף קיאל, צודק 100%. בוא רגע נחזור אחורה לחילוף של דאבור. דאבור אמנם היה פצוע. אוקיי, רצו שהוא יעלה בזריקה, הבנתי שהוא כזה די עדיף ספסל ולא להחמיר ולא לסכן. דאבור כבר מאיזה דקה 60 ומשהו, ואני יושב ליד הספסל, נועץ עיניים ברוטנשטיינר. יענו, מה קורה? סוף סוף דקה 68, אני לא זוכר בזה, אומרים לו, לך תתחמם. תקשיב, הבן אדם מתחמם, וכל שנייה מסתכל על רוטנשטיינר. עכשיו, בדרך כלל בנבחרת, מה שיצא לי לראות, כולם כבר יודעים את החילוף, מה יהיה וזה. פה אף אחד לא יודע חוץ מרוטנשטיין, זאת אומרת, דאבור עדיין לא ידע את מי הוא מחליף, אף אחד בנבחרת לא ידע את מי דאבור מחליף בך. ודאבור מסתכל על רוטנשטיינר כל הזמן עם העיניים, כל שנייה בקושי מתחמם, כאילו לא קולט. דקה 71, 72, 73, זאת אומרת, מתי? עכשיו, זה שאחת אחת נגד סקוטלנד זה לא כישלון, אני הראשון שיגיד את זה, בואו רגע נהיה אמיתיים, אחת אחת נגד סקוטלנד זה לא כישלון. אבל בעיניי כאילו כישלון פה...
כן, אבל זה גם לא הסקי.
נכון, לא, לא, אז רגע, תן לי להמשיך. נכון, עזוב את זה, זה לא, שוב, מה הטקו הזה נותן לך? מה הוא נותן לך כשהוא נגמר המשחק, מה הוא נותן לך? בגלל זה הייתי רוצה לראות את רוטנשטיינר...
שום דבר, שובר שוויון
מיפרו. עושה משהו שגם, שיכול אפילו להזיק, זאת אומרת, הוא יעשה עכשיו שני חילופים, אוקיי? מכניס את דאבור וחזיזה. משנה את המערך לגמרי. ומפסיד אפילו את המשחק. ואז מי שהיה יורד עליו וכל זה שירד עליו, הכל בסדר, ואולי הוא גם היה בצדק יורד עליו והכל. אבל תן את הצ'אנס לחיות. תן את הצ'אנס ליהנות. הוא נגיד כל הזמן, אני גם רואה, אני עכשיו... אני עוקב אחריו באינסטגרם עכשיו, כי אתמול ראיתי, שיש לו אינסטגרם אחרי ווילי, והוא כאילו, come support us, we need your support. בוא תן משהו, תן משהו, תן לנו קצת. אוקיי, תפסיד.
אנחנו כאילו שומרים בקנאות על משהו שבכלל אין לנו.
כן.
אנחנו מחזיקים את היד גורה נורא חזק, ואין בפנים, אין בתוכה כלום. זאת אומרת, אנחנו לא פה מגוננים על כרטיס למונדיאל שכבר נמצא אצלנו.
כן.
אתה כאילו שומר על משהו שהנבחרת אין בכלל, אין לה סיכוי לעלות, מה שאני לא אומר עכשיו, עכשיו זה נשמע קצת ברקוביץ'יזם, מה שאני אומר עכשיו.
באתי להגיד את זה לפני 40 שניות, אתה גאון.
יאללה, אין מה לעשות, גם ככה אנחנו זה, כולם, לא, אני לא אומר זה.
גם אני לא.
אתה יודע מה, אולי אתה יודע, בתגובה לאובר שמרנות, או
טוב, אתה עכשיו פולש
ראש בקיר, או ראש בקיר הזה, אז כן, קשה שלא לזהות את הדברים הכן נכונים, במה שברקוביץ' מייצג.
מדהים.
הדבר היחיד שעושה אותו נורמלי, זה המציאות.
מדהים.
כי אם רוטנשטיינר לא היה כל כך דבק בשיטה הזאת, והיית מרגיש באמת שאנחנו לא מעזים להתחרות על משהו, למרות שאין לו באמת מה להפסיד, אז לא, היית יכול להגיד, בוא ברקוביץ' דבר שטויות, אבל בוא, אם זו המציאות, הוא לא יכול לדבר, זה לא יכול להיות שכל כך שטויות משהו.
ברקוביץ' זה, זה וולטר ווייט שאחרי המהפך, אוקיי? ומי שראה ברייקינג בד, מי שלא סליחה, מי שראה...
מי שלא, shame on you.
לא, כן, מי שלא ראה את זה דביל, ואני גם אעשה לו ספוילרים, כי אני לא רוצה שתראה, אם לא ראית עד עכשיו, מי שלא ראה ברייקינג בד, אבל אתה יודע, ברייקינג בד, יענו בן אדם שאומנם צריך את זה, צריך את המהפך הזה בחיים שלו, גם כאילו כדי לדאוג למשפחה שלו ולכסף, הוא נהיה כאילו המגה סוחר, יוצר סמים, קריסטל מת והכל, אבל הוא הרי, מה, הוא שם מורה, לא? הוא מורה, מורה לכימיה, חנון כזה שאשתו מתאמרת בו וזה וזה, ובסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, עורך דין הזה בן 58 כזה ששום דבר לא עשה וזה, ופתאום בום, חייב לקלוט איזה קורבט, לבגוד, לעשות, למה? כי הוא כל החיים לא חי. אז פה, כאילו אני חוזר, אתם, תראו מה יקרה, אם זה ימשיך להיות רוטנשטיינר, זה יהיה ברקוביץ'. זה האיום שלנו, כאילו. אתה מבין? הוא, רוטנשטיינר, גורם לברקוביץ' להיראות כמו, אתה יודע, זה קיצון לפה, זה קיצון לפה, אז אתה רוצה כבר את הקיצון הזה. והקיאל זה חילוף, מה שניר אמר, ודבור, ועכשיו בוא נלך לטיפה נצא אחורה וזה. מאז הקורונה יש 5 חילופים. אוקיי? רוטנשטיינר עשה רק 3. עכשיו, עזוב את זה שבזמן המשחק אני עוד מטריע ככה בשידור וזה, לאורחים והכל, ואני אומר, תקשיב, אם מישהו נפצע, עכשיו אין. אבל זה גם עזוב את הרק את הנפצע או לא. אתה בעצם פה אמרת, ואני שאלתי אותו את זה אחרי המשחק בראיון של, בכאן, והוא כמו אחרי דנמרק, היה מאוד מאוד מרוצב, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על אותם דברים. לי הגישה, ואני לא מאמן כדורגל, ואני לא פה ושם, הגישה שלי הייתה שוואלה, אחת אחת נגד סקוטלנד אמנם לא נורא, אבל בוא ננסה.
אבל ברור לך שלמאמן יש אינטרס לדגמן את האחד אחד, תור הצלחה, אפשר יהיה לדרוש ממנו להיות אמיתי, או לחשוב כמונו ולומר, איזה פספוס, היינו יכולים יותר.
אחרי המשחק כן, אבל למה בא משחק לא?
אובייסלי, ברגע שהבן אדם לא משנה משהו, אז הוא לא פועל מלכתחילה כאדם שנראה לו שזה לא הצלחה. הוא כן חושב שאחד אחד זה הצלחה. זאת אומרת, מאמן נבחרת ישראל, כרגע, הוא אולי אחרון המאמינים בנבחרת ישראל. והוא לא בכך טועה, אבל יכול להיות שבעמדה הזאת צריך בן אדם, שיאמין בנבחרת הזאת, אפילו מעבר לגבול ההיגיון. זאת אומרת, שיותר, שיחשוב שהיא שווה יותר עם מה שהיא שווה באמת, כי אם הוא יחשוב ככה, אז הוא יוכל לפתוח את המערך הזה, לא נגיד לך מדקה 20, לא נגיד לך מהשנייה הראשונה מול דנמרק, אבל מהדקה 70 מול סקוטלנד?
תקשיב, חזיזה, זה עכשיו כאילו אנחנו רק נתפסים לאוקיי, שחקן ההתקפה אולי המעניין היחיד שלא נכנס, קודם כל הוא היה יחיד, היה חייב להיכנס. בעיניי, באחת אחת, חייב להיכנס, תבלגן משהו, גם בוא נגיד את האמת, התקפה אתמול לא עבדה, אירן זהבי המשיך לבעוט על שחקנים, כמו שהוא עשה נגד דנמרק, רק עכשיו הוא עשה את זה נגד סקוטלנד, שמרו עליו הכי קרוב שיש, הוא גם קצת קפת עצמו בסוף, בוא נגיד, נהיה פרן, שאני גם אומר, לא, כי אני אומר ששחקן כמו אירן זהבי צריך תמיד לקפות עצמו, תמיד, 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 ואז שזה נכנס, אומרים אפילו גאון, ואם לא, הוא כאילו בשני מצבי צבירה, הוא או שהוא אגואיסט, או שהוא גולר. הוא תמיד שניהם, לא, הוא תמיד שניהם, הוא תמיד ירצה לבעוט יותר מכל שחקן אחר, וכשזה לא ייכנס, אז הרבה פעמים אתה שם לב לזה, שמה, היה עדיף שתמסור עכשיו, היה עדיף שתנסה דאבל פס, היה עדיף שתעביר לדסה, היה עדיף שתעביר סן מנחם, היה עדיף שתעביר, תמיד זה יהיה נכון, אבל כשהוא כובש, אז לא שם לב, תסתכל על הגולים שלו בקמפיין הקודם, כמעט בכל הגולים אתה אומר, אם זה, אם הכדור רף, תדמיין שבמקום לרשת, הכדור רף למעלה. מה אתה ישר אומר? למה אתה עושה את זה? הגול נגד סלובניה, הגול נגד אוסטריה, הגול נגד סלובניה, בחוץ, תמיד אתה אומר, למה אתה עושה את זה? אוקיי? ברור.
כן, אבל...
לא, אתמול היה רף גבוה, היה שני מהלכים לפחות, בסוף אגב, שכבר ראו, אין, הוא כל כך רוצה, שהוא לא, הוא לא רואה אף אחד אחר. אני, שאני רואה אותו הרבה, אני רואה את זה גם בגולים. אבל ברור שכש... אגב, והביקורת מוצדקת, כי כשהוא לא... ובזה אגב, הוא כאילו חתם חוזה, עם השטן או, או המלאך, מה שאתה תרצה, הוא נראה לי עכשיו מלאך, חתם חוזה, שהוא אומר ככה, אתם הולכים לשפוט אותי בשנים האלה בקריירה שלי, אם הבקעתי אני גאון, אם לא אני אגואיסט, אני זה, אני מלן צודק.
לא, ברור שזה המשך
של... הצביעו מלן.
זה המשך של הנרטיב שלו, זאת, לא, לא ראינו אתמול משהו שכאילו, בוא נה, מי זה הסכן המפרגן הזה והמוסר הזה,
כן.
שפתאום, מה עובר, מה עבר אליו? אולי הוא מוטרד ממשהו, לא, לא הייתה בקטע הזה. אבל אני חושב שמכיוון שזה אופי שלו, אז באמת כמו שאמרת, זה עסקה, כי אם זה לא מצליח, אז זה נראה ממש 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 רע. עכשיו, זה אבי כסמו בזה שזה הרבה פעמים מצליח.
לגמרי.
אבל אתה כן יכול לצפות ממישהו, שאחרי כל כך הרבה ניסיונות שהכדור, אוקיי, זאת אומרת, שומעים עליך תמוד, כל הכדורים שאתה בועט פוגעים במישהו אחר, אפילו לא מגיעים לשער, אז בוא נסיק מזה איזושהי מסקנה. אבל אני לא בא למדת כדורגל, הוא מבין יותר טוב ממני, בטח אינסטינקטיבית כדורגל, אבל אם מישהו כל כך קרוב אליך, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז מישהו בהכרח פנוי במקום אחר.
חד משמעית.
זה אבי, הוא לא, בוא נגיד, הנבחרת בשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי האחרונות, יצאה נזכרת מהתכונת אופי הזאת של זה אבי. היא יותר הרוויחה מפסידה. אבל כשהיא מפסידה בגלל התכונת אופי הזאת של זה אבי, אז זה מאוד צורם.
חד משמעית, הקטע הוא, שנגיד אם אני...
אתה יודע, דיברו על זה, למה לא החליפו?
די, נו,
זה בלתי אפשרי.
איזה שטויות.
לא רק בגלל ש... לא שווייסמן היה טוב, שאתה יודע.
לא, זה לא משנה, תפסיקו כמה אפשר להגיד, תקשיב, הסיפור היחיד על חילוף של ערד זהבי, הטמטום היחיד שאפשר לחבר לחילוף של ערד זהבי, זה כשפאולו סוזה הוציא אותו נגד באזל. מאז?
זה היה עוד לפני שהוא נהיה...
לא, אבל... שוב, זה גם לא קשור עכשיו לזהבי. קח כל שחקן אחר, כן? קח את השחקן שכבש הכי הרבה בתולדות נבחרת אחרת, אוקיי? לזהבי יש את שפיגר ועליו, אבל זה אפשר להתווכח עד כמה הגולים שם היו זה, וכל... זהבי הוא זה שכבש, הוא מקום שני, אוקיי? בכיבושי בישראל, הוא בטוח הגולר הכי טוב שיש לנו עכשיו, קח את הגולר הכי טוב שכל נבחרת ושכל קבוצה, ועכשיו תתחפש לאוהד, אוקיי? ותגיד, תדמיין שאתה האוהד הזה שאומר, מה צריך להחליף אותו? חייבים להחליף אותו. עכשיו בוא, הנה, אני אקח את זה סתם דוגמה.
אנגילה, לא מוציאה את הארי קיין.
כן, כאילו, אתה יודע, צריך לא, לא, אני מנסה ללכת גם למסי, לרונלדו, לזה, למרות שבקנה מידה מדובר באותו דבר, בקנה מידה, בקנה מידה, בקנה מידה, אוקיי? אתה לא מוציא את השחקנים האלה.
גם רונלדו זה רק סרט קפטן.
וואי, וואי, בכלל. אתה לא, גם, אתה, תקשיב, אתה לא מוציא את השחקנים האלה. אני אגיד לך כאן ככה, גם את מנור אני לא מוציא אף פעם, מעכשיו. אף פעם. לא מוציא אותו אף פעם.
גם דור פרץ.
כן, זה אחרת, אבל. זה דבר אחר. לא, זה פשוט אחרת. לפעמים, בגלל טקטיקה וזה, תפסיקו לבקש להוציא את האנשים האלה, כי מאמני כדורגל לא יעשו את זה. אוקיי, ואתם תתעצבנו והכל, אבל לא רק רוטנשטיינר, מאמני כדורגל, לא יעשו את זה. לא יעשו את זה. לא את זהבי, ולא את הזהבי של כל נבחרת, ולא את הזהבי של כל קבוצה, אלא אם כן, לא יודע, יש לך ריבוי, אתה יודע, יש לך ארבעה כאלה, סבבה, פר, לא יודע, ליברפול לפעמים אתה יכול להגיד, מה הוא מוציא צלח וזה, ואתה רואה, בסדר. לא מוצאים. אני מסכים עם כל ה... ניר, יש אצלך רוח או כלבים. אני מסכים עם הביקורת
של...
כלבים. אני מסכים עם... מה זה מסכים? לא צריך להסכים. הוא יסכים, כולנו ראינו, לא היה טוב אתמול, פשוט צריך לעבור למשחק הבא. לגבי מה שניר אמר על לא לכפות את עצמך וזה, אני לא בטוח שיש את זה בתוך בן אדם, שרגיל כל הזמן לנסות, כאילו לדעת, טוב, את השלוש הזדמנות האחרונות האלה, את השלוש ביטות האחרונות האלה, לא הייתי צריך לקחת והייתי צריך למסור. אני מקווה בשביל זהבי שיש בו את זה, אני לא בטוח שיש בו את זה. אני בטוח, די בטוח, שרוטנשטיינר לא קם היום בבוקר ואמר, טוב, אני צריך לעשות איתו שיחה, הוא חייב לחלק יותר כדורים לחברה. אני לא חושב שהם רואים את זה ככה.
יש לנו כמה שאלות עכשיו.
כן, ניר, סיב על מיוט. וואו, וואו, מה זה? זה, זה, כן, זה, זה, זה אצלך? זה נשמע כמו מתקפה על הבית.
לא, זה ברחוב, חבוב.
ברחוב,
אבל אוקיי. אני שם על זה.
אוקיי. לא, עד שתחזור וזה, כן. זה, בסדר. רק סוג, גזב, לנו... גזב תצליח לקוט רק את ראשי הכלב. הנה, מסמנת, כן, היא מסמנת בלי בעיה בכלל, אני מנקה את זה. אוקיי, שאלות.
עידו כהן רוצה להעיר שדבר אחד היה מאוד עקבי בשני המשחקים האלה, ההתנסות של רוטנשטיינר ברעיונות בסוף משחק, ברעיונות זהה.
כן, אוקיי, זה אני.
זה
אוקיי,
אתה.
כי אני זאתי, רעיונות זהה. אז לא בטוח זאת התנסות, גם דיברתי, אתה יודע, עם חלק מהפאנל, ושלחו לי הודעות על זה, הוא לא... אני כן חושב שהוא מאמין לעצמו, ניר אמר מדגמנת, משווק את התוצאה, צודק לחלוטין, בוא נפרק את זה לשניים, דנמרק, הרגיש שהנבחרת הייתה יכולה לעשות קצת יותר, גם אם להפסיד שוב קצת אחרת, והוא אמר שם ציטוט, ששיחקו מדהים, וכששאלתי אותו על המערך, ולמה אין תוכנית ב', כי אז סיפרתי בשידור, שלא התכוננו, לא הייתה דקת הכנה למערך אחר, באימונים. לא היה אופציה, לא דיברו על האופציות בכלל. והוא אמר, אתה שואל אותי, ככה זה היה הסאבטקסט שלו, אתה שואל אותי על מערך, אחרי איך שנראינו מול דנמרק? כאילו, מה אתה בכלל, על מה אתה מדבר? אפשר לקרוא את זה, לא יודע איזו התנסות, אני פשוט חושב שהוא כאילו, אשכרה פה באיזה קפה להסביר את המערך, אבל אני הבהרתי, אגב, למי שכתב לי מזה, אני לא מתנצחים, אני לא אריב איתו עכשיו. לא אריב איתו, לא אנסה זה, יש לי 2-3 שאלות, 2 שאלות לפעמים, שאלה וחצי, שיגיד והכל. אתמול זה היה גם על המחצית השנייה, הרי הוא אמר, we played amazing first half, והמחצית השנייה זה פושע, ואז גם שאלתי אותו החילופים, והוא אמר, כולם שיחקו טוב.
תשובות של פוליטיקאי קצת.
לא, אבל פה זה שנראה לי שאני לא חושב שזה רק פוליטיקאי, אני פשוט חושב שיש בעיה מהותית בניהול המשחק ובהבנה של מה שקורה.
הקטע הזה שכולם שיחקו טוב, זה נכון לעולם שבו יש 3 חילופים, וזהו, ואפשר להשתמש בהם איך שאתה רוצה.
אחת אחת,
פה,
בבית.
לא, לא, עזוב את זה. פה, עם 5 חילופים שהם אפשריים רק במתכונת של 3 פעימות, באיזשהו אופן, מאמן לא יכול להרשות לעצמו לעשות 3 חילופים בודדים. לא יכול. כי אז אתה מגיע למצב שאתה לא יכול להשתמש בחילוף בסוף, כמו שאופר עד נפצע, עזוב. אם זה היה קורה 5 דקות קודם, ואת צריך למשור ככה עוד 5 דקות, מה היה קורה? מה היה קורה אם מקבלים גול בי?
נכון.
אז אם אתה רוצה להכניס את נטל אבי ושון וייסמן, כבר נראה לך שעשה את שערי בו, אנחנו היינו יכולים להעריך ששון וייסמן יוחלף בשלב מאוד מסוים בחצי השני, בדבור, לא משנה אם זה יהיה דבור או מישהו אחר.
לא, זה, בול לא. זה. זה.
אז תכניס את נטל אבי ביחד עם דבור, וככה נפתח החלון למקרה שבסוף תצטרך להכניס עוד מישהו, אבל לקבול את עצמך בשלושה חילופים בודדים, לכך שאתה לא תוכל להכניס עוד אנשים, זה קצת, אתה יודע.
לא, גם זה בדיוק החזיזה, זה עכשיו זה יכול להיות היה יונתן קונק שהוא בריא, אבל עכשיו זה חזיזה. אתה מרגיש שחזיזה הוא בדיוק גם הדבר הזה.
זה שיש 3 פעימות, אתה חייב לעשות לפחות פעם אחת חילוף כפול.
נכון. עכשיו, בוא נוסיף גם שזה 3 משחקים ב6 ימים, וכל הדברים האלה שמדובר על עייפות והכל. הפסקה קצרה לספר לכם על החברים שלנו מ-R&D משכנתאות. אגב, שעמית, שעידן תלמור אמר שאני אומר החברים שלנו, והם לא באמת החברים שלנו, R&D באמת חברים שלנו, אני מדבר איתם בוואטסאפ, גם על ביתר. פרק בשיתוף החברים שלנו מ-R&D משכנתאות, קטע זה מוקדש ומכוון לכל מי שיש משכנתא ולמי ששוקל לקחת. הקטע הוא אותו קטע, אתם חייבים יועץ משכנתאות פרטי. אדם שקונה משכנתא ואין לו יועץ, הוא בעצם נותן לבנק לייעץ לו. זה כאילו שהסוכן של דור פרץ ייצג את ורדר ברמן, ולא את דור פרץ. אגב, איך לזה פרץ עדיין במכבי? אפשר לשאול את הסוכן, אם אנחנו כבר מדברים על הסוכן? יש לנו את הסוכן על הקו? לא? אוקיי, טוב, אז נמשיך עם R&D. משכנתה זו הרכישה הכי גדולה שתעשו בחיים שלכם. תנו לאיש מקצוע מטעמכם לייצג אתכם. כבר יש לכם משכנתה? אפילו יותר טוב. היוצאים של R&D יחסכו כסף גם לכם. פנו אליהם, יחסכו כסף, משכנתה קיימת. עד כדי ככה בטוחים בעצמם שהם פועלים בגישת לא חסכת, לא שילמת. גם הבדיקה בחינם. וואו! כמה שיש מה להרוויח. אתם יודעים שיש מישהי בשם בדוי שהחבר'ה מ-R&D חסכו לה כמעט 300,000 שקל? נדבר על 300,000 שקל, כן? 300,000 שקל. זה המון. קיצרו לה את המשכנתא ב4 שנים. זה פשוט מדהים. אז למה אתם מחכים? צרו קשר ב-077-270-6878, 077-270-6878, או חפשו משכנתא הפודיום בגוגל. התקנו שהגעתם דרך הפודיום, וקבלו 10% הנחה. יאללה, מהרו, הכסף שלכם כן מחכה לכם על העצים. תחילו לכתוב אותו בחזרה. לפני שאנחנו חוזרים, עמית, יש לך עוד הודעת מערכת?
כן.
נו, הפתעתי אותך. ראית? למרות שביקשת ממני לפנות אליך, הפתעתי אותך. דבר.
תעקבו אחרינו.
כן, איפה?
איפה? יש בפייסבוק.
בפייסבוק, הפודיום.
תעשו לייק.
לייק, לייק. אפשר גם לסמן שאתה רוצה לראות את זה ראשון וכל הדברים כאלה.
תסמנו שנראה אתכם, ואומרים שפייסבוק חרות היום וכל מה שאתה
כאלה. איך אתה ככה אומר ואתה רוצה שהם יקבו, תמחוק את זה, תגיד שהם טובים.
בסדר. תגיד שהם טובים. פייסבוק, אתם מעולים, אנחנו מתים עליכם.
אחלה פייסבוק.
ואינסטגרם זה גם של פייסבוק.
גם, ווואטסאפ, איזה אדירים. שמע, אני חושב שצוקרברג זה הבן אדם הכי טוב שנולד.
מתים עליו.
אז תתחו.
לעקוב גם באינסטגרם.
לייקים, כן.
טיקטוק פתחת? וטיקטוק. אנחנו חזקים שם בטיקטוק.
אנחנו חזקים?
התחלנו להיות חזקים בטיקטוק.
תלמד אותי גם איך לפתוח.
אורן נהיה אושיית טיקטוק.
אני אושייה.
וטוויטר.
נכון.
ומה
אנחנו
עוד?
אנחנו עובדים על עמוד יוטיוב, כבר יש בו תכנים, אתם יכולים כבר לחפש כל מיני דברים, עוד לא, אנחנו מסדרים אותו ועובדים עליו והכל, יהיה גם עוד
אבל אתם יכולים לעקוב בינתיים, עולים שם דברים.
כן,
עולים שם דברים. גם אם בשעות לא שגרתיות, אבל עולים דברים.
ואנחנו גם נחדש את הטלגרם. יש עוד אפליקציות חדשות בעולם שלכם הילדים שאני לא בקיר? טוויץ', אנחנו צריכים להתחזק בטוויץ', יש דבר כזה?
כן,
ודיש, יש דבר כזה? דיש? יש, אין? לא, אין דבר כזה.
אפשר לפתוח האוס פארטי, אבל.
האוס פארטי, קלאב האוס יש, ואפשר גם... קלאב האוס,
כן.
כל מיני דברים. אוקיי, תפתח את הכל.
נפתח גם קבוצה בוואטסאפ אולי.
נפתח גם קבוצה בוואטסאפ. עוד מעט תהיה לנו עוד... טוב, אני לא יכול לספר. עוד מעט תהיה עוד משהו. טוב, בסדר. עוד שאלות, עמית.
כן, יש לנו את דור למפל ששואל, מקווה שאמרתי נכון את השם משפחה, אם ווילי יכול לסיים את הקמפיין, אם ווילי יסיים אותו.
אני חושב שהוא יסיים אותו, שוב, זה, אתה יודע, אחרי כל מה שאני אומר פה, זה לא שמישהו אחר היה נותן לך, בוא נדבר תוצאתית, כן? טבלאית.
כל עוד הוא לא...
צריך לדעתי להפסיד למולדובה ויהיה פארו כדי שיקרה משהו מיידי כזה.
שאלה אם הוא יהיה מאמן בקמפיין הבא, וכנראה שלא, כי אני חושב שכמו שאתה לא, אף אחד לא יכול היה להגיד שהוא יהיה מאמן בקמפיין הזה, אז אני חושב שלהגיד עכשיו שהוא יהיה מאמן בעוד קמפיין זה הזוי ו...
אבל זה בדיוק מתקשר, בדיוק מתקשר למה שהוא מצפה.
הוא פה בשביל הזה, נראה לי שהוא כאן בגלל איזשהו, אתה יודע גם, סוג של ברטר או...
ברטר זה טוב.
משהו כלכלי כזה שמאוד משתלם, שהוא המאמן.
בוא נשים כוכבית גם, כן? השחקנים מתים עליו, רובם. מאוד, לא רק מתים עליו, זה הוא חבר, להפך, מתים עליו על איך שהנבחרת נראית ומתנהלת ומורגנת, קורס פרו אומרים שישתדרה, כל הדברים האלה המנהלתיים והיסודות והכל בכללי, של אגב, של מנהל טכני, הוא כנראה טוב בזה. ניהול משחק זה משהו שאגב אתה צריך גם לראות, הבן אדם מה, כמה הוא לא ימן איזה 33 שנה, לא, היה לו שבתון מאוד מאוד ארוך. תשמע, אתה שם לב באמת שהניהול משחק לוקה, שזה כאילו, של התגובות, וזה, יש מאמנים אגב שהם אלופים בזה, שהם אולי פחות מנהלים סגל, פחות מדברים טוב עם התקשורת, אולי פחות בוחרים את הסגל טוב, אבל הם מרגישים, הם, לא יודע, חיות שטח כאלה, החיקוי של אשכנזי בארץ נהדר לפני כמה שנים, מה הוא עושה? הוא היה אוכל קפה, לא איך זה, בוץ כזה. אז זה קצת מה שחסר. עוד שאלות?
יש את רועי טיבי ששואל, רודנשטיין הוכיח שהוא, הוא לא שואל, יותר אומר, רודנשטיין הוכיח לנו שהוא לא מאמן כשלא הגיב לנעשה על המגרש, מזכיר כמה מאמנים בישראל, אני אגיד קלינגר.
אתה אומר עמית או הוא אומר?
אני אומר.
אתה אומר קלינגר, אתה אומר ניר פה, בוא נפתח אותו.
גם רשמתי את זה בליינאפ.
נכון, נכון.
זה הרגיש כמו שקלינגר כזה מוביל 1-0, ואז פתאום... רז שלמה וכל מיני שטויות כאלה, ניר עכשיו זה...
שמע, ניר מבסוט עליך עכשיו, הוא כזה אומר, וואו, אתה מרים לי. ניר, האם רוזנשטיינר מועמד להפועל תל אביב?
לא, קלינגר אבל לא מתחיל עם שלושה בלעים, כדי שהוא יוכל לעבור לשלושה בלעים. אתה מבין, אי אפשר לעבור לארבעה בלעים. צריך תמיד שאי אפשר ללכת מדרגה אחת אחורה, אז בזה הוא שונה ממנו קצת. רוזנשטיינר, הוא כבר מתחיל אחורה, הוא פשוט לא מתקדם.
עוד משהו, עמית?
בשאלות לא.
סיימה, אוקיי. אז רק נגיד...
בוא נדבר על דור פרץ.
כן, בדיוק.
ניצל אתמול מהצבא כבלם.
אז זהו, חטב אל חמיד.
הרי הבלם, ההגנה, זה החור השחור של הנבחרת. זאת אומרת, נכון שהשחקנים אולי באמת פחות טובים בעמדה הזאת, יש הרבה עמדות אחרות, אבל נראה כאילו בסופו של דבר טועים שם. שם מתחוללות הטעויות. הרי, אולי גם זהבי טועה, אבל אין איזה ביטוי פטלי כמו שיש לטעות בהגנה שהופכת לשער, כמו בשער השני. למשל שספגנו בדנמרק.
כן.
אז יכול להיות שדור פרץ, באמת בלי קשר לזה שנחסך ממנו להיות באזור הזה, במשולש ברמודה הזה, שם קורים דברים, להיות קדימה יותר. הגול הזה הוא באמת, הכניס קצת שכל והראת האבסורד של החצי השני מול דנמרק, כי לשים שחקן כזה כבלם, זה שוב, זה קצת כמו שאמרתי בהתחלה, עם סולומון ככנף שמאל, זאת אומרת, כדי לקדש את השיטה הזאת, אנחנו מוכנים לעשות הכל, אפילו לשים את הראש של הפירמידה בבסור.
דור פרץ, התמודד מול דנמרק, אחד הבודדים, ובדסה נגיד, פיזית והכל. במשחק הזה הרי, אנחנו כאילו מפרגנים לרוטנשטיינר שהחליט נכון, אבל בוא נגיד שחתם אל חמיד, שעבר מבחן כשירות, בעיניי, השאיר את פרץ שם. גול נפלא, אז אחרי מכבי תל אביב קריית שמונה, לדעתי זה היה, שאמרנו שהוא כל פעם מוסיף לארסנל שלו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, שמה ביתה מדהימה. ואיך שהוא נראה, ואיך שהוא זז, ואיך שהוא פה, אני... דמיינתי את זה כמו שאתה יודע, שמגיע לכאן איזה שחקן, שהוא ממש טוב, אז הוא בטח מגיע לפה בהתחלה, זר, ו...
הוא בטח ייפצע עוד מעט.
לא זה אפילו, הוא בא כזה ואומר, למה אני... מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? בטח הסקאוטים שבאו אתמול, לראות את דור פרץ, הם לא הבינו מה קורה. הוא רגע, בן כמה הוא? הוא עדיין פה, בליגת של ישראל, הוא משחק בישראל. זה? ובטח אמרו, זה כמו, כתבתי את זה בטוויטר, זה כמו שאתה מחפש דירה, נגיד, נהיה עכשיו מאוד פרובינציאליים, בתל אביב, נגיד, מי שלא, תשימו לזה במחולל דירות, וזה, אתה רוצה דירה, אמצע תל אביב, ארבעה חדרים, עד הרוטשילד כזה, ארבעה חדרים, מרפסת, חנייה, זה, אתה רואה מחיר, 4,500 שקל לחודש. אתה בא ואותו, עובדים עליי, משהו פה לא בסדר. אלה באים, רואים דור פרץ, שחק עדיין בישראל, בגיל שלו, לא יצא אף פעם לחול, לא זה, בטח אומרים, מה אני מפספס פה?
כן, מה הוא מסתיר?
מה יש פה? יש פה איזה פגיעה? איך הברך שלו? מה הסיפור? הוא אולי, לא יודע, אולי הוא חצוף? מה יש לו? הוא חייב לחיות בבית? אסור לצאת? מה אני מפספס? ושמע, זה מדהים, הוא ונטע לביא, אגב, דעתי לא צריכים להיות פה, וזה מצער אותי, כי כבר אמרתי שהאינטרס שלי, גם עם הפודקאסט בטח, אנחנו רוצים שיהיו פה כמה שיותר. בואו גם תחזרו, זה אבי רפאלוב, כולם, תביא את מעלן. אבל דור פרץ זהו, לדעתי גם אתה יודע, לפעמים גול כן מה שם פלומבה, אוקיי? גול במקום מרשים, לא על המגרש, אלא באירוע ששמים לב אליו, נותן לך גם את הפלומבה. הוא לא יהיה פה. אם הוא יהיה פה זה מגה כישלון של כולם, אלא אם כן, תשמע, באמת, עכשיו מיץ' גולדהר בא ומתקשר אליו ואומר לו, זה לא... גם זה אגב, אני בספק. כי דור פרץ למיטב הבלתי, לא מגיע מבית שאתה יודע שיש, רגע, עמית מביא לי פה את הטלפון.
יש הנה. פוש.
מכבי תל אביב שוקלת להציע לדור פרץ חוזה עם סעיף שחרור. שמע, וואו, כאילו...
תוך כדי המונולוג קיבלנו פוש.
לא, אבל בסדר, זה די ברור. אין להם דרך אחרת לעשות את זה. אני טוען שגם אחרי החוזה הגדול, והיום אין... מיץ' לא ייתן חוזה של 1-2-1-1, דברים כאלה. אצל מיץ' היום המיליון פלוס זה בטח 700,000 לתת לדור פרץ. אם אני דור פרץ, כאילו, למה? למה?
כל שאלה גם.
למה? מה יש לו?
לדעתי איזו הצעה.
נכון.
כי שוב, יש כאלה שבנתם לצאת לאירופה זה העיקר, והעיקר לצאת ופחות משנה לאן, אפילו אם זה קבוצת, לא יודע מה, מרכז טבלה בליגה הבלגית, נערף. בוא נגיד ככה, דור פרץ לא יצא לסטנדרט ליאז' ולא יצא, שוב, אני לא מכיר אותו, תם איזה מין השערה.
כן.
השערה שטחית. אני מניח שבגיל הזה, מה הקטע בגיל הזה? שהוא כבר, לדעתי בגיל הזה, אמנם יש יותר לאט אולי לצאת החוצה, אבל גם איזושהי מוכנות אולי, להגיד, אוקיי, אני טעמתי כבר מה שיש להציע פה כשחקן כדורגל, וזה לא כזה נורא. אני חושב שזה מגביה את הסטנדרטים שלו, ולא הופך אותו לנואש יותר. זאת אומרת, זה כן צריך להיות משהו, כי אחרת הוא פשוט יחיה בשלום עם זה, שהוא שחקן מכבי תל אביב, תזרום עם זה, זה שווה כסף. זה מערכת טובה, מערכת שיש לה בונוסים שאולי אין למקומות אחרים, קמפיינים באירופה, על בסיס קבוע, כל הנוחות של חיים בבית. כמובן שמכבי לא יכולה להתחרות עם הלוקסוס, ואפילו גם עם הכסף של הצעות מקבוצות בבונדסליגה, או פרמייר ליג וכאלה. השאלה היא באמת, כמה קבוצות באמת מהלבל הזה, מחכות לדור פרץ, שאחרי הכל הוא שחקן ישראלי, כמו שאמרת, בן 25?
בואך שש.
עם פריחה טיפה לטיפה לטיפה למאוחרת, בסטנדרטים בעולם שבו, אתה יודע, שחקנים נמכרים, כמו מנור סולומון, ב6 מיליון יורו בגיל 18 או 19, אז יכול להיות שלא כל האופציות פתוחות בפניו. אני מניח שוורדר ברמן זה כאילו הצעה של, אוקיי, זה הסף התחתון לדעתי, אתה יודע? קצת מצחיק לומר, כי...
בסדר, בוא גם נראה, תראה, הוא גם...
אבל זה הסף התחתון.
כמו שאמרת, הוא לא מאלה גם שצריכים עכשיו לצאת לחול בשביל, רק בשביל הכסף.
הוא לא יצא לבאזל, הוא לא יצא לבאזל, הוא לא יצא
למוטיב מוסקבה. לא, באזל דווקא...
אני חושב שזה צריכה להיות עסקה...
כן, פחות.
עסקה כלכלית טובה, ועוד יותר מכך מקצועית, כי את התחליפים הכלכליים אני מניח שהוא יכול לקבל גם פה.
כן,
אבל... מה שהוא לא יכול לקבל פה זה את הפרסטיג'ה.
אגב, הפוש הזה, שזה מה זה ערוץ הספורט?
ערוץ הספורט.
ניתן קרדיט. זה נראה טריוויאלי, כי כאילו איזה לברג' יש למכבי, כאילו להגיד, בוא תחתום.
כן, בלי סעיף שחרור.
בוא תחתום בלי סעיף שחרור, אנחנו נחליט על כמה... הרי בעצם מה שישאיר אותו פה. אני חושב שאולי זה גם, אתה יודע, לא יודע מה נימני הסוכן שלו, לא יודע איזה הצעות היו, מה הוא כן רצה, מה הוא אמר, מה הוא יועץ, מה הוא פה, מה הוא שם. זה מכבי תל אביב, כאילו, זה העובדה שבארץ בכלל, אגב, לא רק מכבי, מבקשים המון כסף השחקנים כאלה, ופעם אמר לי, דיברתי עם כמה אנשים על זה, על דור פרץ שאנחנו עכשיו מתלהבים ממנו, וזה מה אתה חושב שאין בחול, בני 19 עכשיו, 30 כאלה, בכל מיני מדינות שאתה מביא, אתה מביא אותו במיליון, מיליון 2, מיליון 5, מכבי בטח ביקשה 3 מיליון, 4 מיליון, אני יודע, לא יודע, כן, אבל מניח, 2.5.
אם הוא יחתום, מאמין שזה סביב 3-4.
אז אתה מבין, להוציא את מנור סולומון, שגם זה סכום מאוד מאוד שחתרי, שהוא עבר בגיל כזה ישר מפה, לא עוברים מפה בסכומים כאלה, וגם יונתן כהן, אגב, נתקע בקיר הזה, הוא כבר היה רצון מהצד שלו, כבר כן להתקדם לפני שנה, וזה לא קרה. וזה הרבה, בגלל זה לא נראה לי שהגיוני שדור פרץ יחתום פה גם על מיליון יורו לשנה, בלי סעיף שחרור, שהוא לא יכול לשלוט בעתידו.
27.
אשתך שאלה אותך בן כמה דור פרץ, כי התשובה היא 26 במאי. אוקיי, עוד משהו שנהננו ממנו מאוד זה סולומון, אתמול הייתה לו החמצה אחת, כאילו בעיטה טובה, שצריכה להיות גול.
לא, החמצה.
זה אפשר להגיד החמצה, נגד ריאל זה גול. נגד ריאל, ניר מאתגר אותי.
נגד קורטואה זה גול.
כן, נגד קורטואה זה גול, אבל שמע, יש רגעים שם שהוא משתחרר, ויוצא מ...
אבל המערך הזה מאוד לא מפרגן לו.
הוא מתגבר על שני מגנים של היריבה, ועל המערך.
במחצית הראשונה הוא עשה איזה תרגיל שם עם הגב, אמנם 30 מטר מהשאר שלנו, אבל לא זוכר למי זה היה, נראה לי למקטומיני, והוא עבר אותו, ואז נדב יעקבי התלהב.
כן, בצדק. אז עכשיו דיברנו על זה, מה עוד פספסתי? אני מפחד לפספס משהו. זהו, נכון?
נטע לוי היה טוב במחצית, בחצי שעה שהוא שיחק.
ניר גם אמר, נטע לוי טוב כמעט בכל דקה שהוא משחק, ויהיה מעניין לראות איך זה... אתה יודע מה, אולי נגד מולדובה כזה, רודנשטיינר יבוא ויגיד, תשמע, עכשיו גם ככה זה, אז פה אולי כן יהיה את הרעיון של נטחו יישב רגע, ולעשות...
כי הרי נטחו מוחלף באופן קבוע.
כן.
בסביבות הדקה 60, 65.
אני...
אז באמת יכול להיות שמשחק שלישי בשישה ימים...
כן.
זה יהיה יותר מדי בשביל להגיד, אוקיי, בוא נחסוך את הטלפון הזה דקה 60, ופשוט ניתן ל... לדמה, נטל אוויר,
סטייק,
ונראה מה עצם.
ואני חייב להגיד ש... אני, אתה יודע, אנחנו מקבלים המון שומעים גם והכל על איך שנטחו משחק וביקורת והכל. יש דברים שאתה רואה מגובה הדשא, ממש ממטר ליד המגרש, וכמו לראות שדור פרץ חזק ועומד, וכמו להתפעל עוד יותר מאיך שדסה משחק ומתנהל כשהוא ידחה על הקו, אני חייב להגיד, וקח את זה לאן שאתה רוצה, נטחו הרבה יותר טוב מקרוב. הרבה יותר טוב מקרוב. הוא עושה שם כל מיני דברים על מטר, הוא עושה...
אתמול היה לגמרי לא רע,
אני אומר לך, ועדיין יורדים עליו וכל זה.
כן, אבל יש דברים שהוא לא מביא. לא מביא, לא רק פיזיות, גם איומים על השער, או איזושהי פונקציה של איום. אין את זה.
כן, אבל מסירות ושחרור על שטח קטן, הוא לא מביא פחות מנטע
לוי. אני חושב של סידור הרבה יותר נכון שנבחרת, היה נטע לוי בתפקיד של דור פרץ, ודור פרץ בתפקיד של נטע. אבל זה נראה כאילו דור פרץ משלם את מחיר החובה לשים את נטע בהרכב, ולכן מסיתים אותו טיפה אחורה ממה שמגיע לו. זה שזה לא היה אחורה לרמת הבלם, זה כבר טוב, אבל גם שש, אני חושב שזה פחות עמדה שמחמיאה לפרץ, סותר יותר 8, וזה לא מה שעוסק בנפרץ.
ודיברנו על הגול שלנו, צריך לדבר גם על הגול של פרייזר, ששמע, אאוט סתמי שלנו שם, סן מנחם מאבד כדור, ואני אומר לך שאני באוזנייה אמרתי לאורך לאבי, כאילו אני עושה לו, זה גול, כי אתה מרגיש כזה את הטמטום שבדבר הזה, שזה גם אאוט סתם, סן מנחם, רצים אחרי הכדור, כל שחקן הולך טיפה מעבר לאיפה שהוא צריך, כולל אגב חתם שמעיד על עצמו שהוא, בוא נגיד, יש לו עודף יצירתיות כבלם לפעמים, אתה יודע, לפעמים אתה גם בגול הראשון במשחק נגד דנמרק, שזה כאילו אמנם טיבי הוא זה שהפנים של הגול, אבל חתם יוצא והקוקוזן הם סמנים לו, תהיה קרוב, וגם בגול הזה זה היה, שוב, זה היה קטע גם של שלושה בלמים, זה מרגיש שזה מצריך יותר תאום משני בלמים, הרי, כי יש שלושה, וזה תאום שאין, לפחות ככה נראה לי, גם תחשוב שהיו שישה משחקים נגד סקוטלנד, חמישה ציוותים שונים של שלישיית בלמים, ותיקח 24 משחקים של האוסטרים, שכולם היו עם שלושה בלמים בהתחלה, 16 ציוותים שונים של שלושה בלמים, ב-24 משחקים. וזה גם משהו שצריך, גם את זה שאלתי אגב את רוטנשטיין לפני המשחק, מה הוא ענה לי? אם דנמרק מסתדרת ככה נגד מולדובה, מובילה 5-0 בדקה 29, אני מקווה שגם אנחנו עם השינויים והכל זה. לנו זה היה טיפה פחות. אבל יש לנו את מולדובה עכשיו. עכשיו נראה איך זה קורה. מה, אנחנו צריכים לאמר על זה עכשיו נראה? איך אנחנו ממריאים מכאן?
מה עשינו בכלל לגבי האימורים של המשחק הזה? מה היה?
אז קודם כל אורי אוזן, גיטלר מוסר, אוזן רציני עם שני בינגוים בנבחרת. שניים. הוא הביא את שני המשחקים בינגו. ועוד נקודה בחדרה, והוא ברח לנו. אוקיי? אתה הבאת נקודה בחדרה, ופתעית בשני המשחקים שהנבחרת, ואני פגעתי בנקודה בדנמרק. הטבלה היא אוזנסון 146, מוסר גיטלר, מקניר, זה מעולה, עם 140, ווילי אורן, גיטלר, אתה מפותר, עם 139, ולדעתי עכשיו ניתן פשוט רק מולדובה, כי אחרי מולדובה תפו אמור להיות משהו, אז בואו מקסימום נעשה אימורי טוויטר הזה, אבל בואו מולדובה. אני אתחיל, 3-1, נבחרת ישראל.
2-1.
2-0. טוב, אורי לא פה, אני מחכה לו. בסדר גמור. אז ניר, תודה רבה.
יש לנו דש.
יש לנו דש? יש לנו דש?
נכון, יש לנו דש.
יש דש.
רק רגע. דש חשוב מאוד.
חיכה לסוף.
אז נמסור דש לאלון קייזר, ונאחל לו שימצא עבודה, ופסיק לשחק פיפה ב-11 הבוקר עם ילדים מהודו. וקח את זה לתשומת לבך, כן? אנשים שאוהבים אותך.
אלון, אנחנו מבקשים ממך לשלוח לנו מחר ב-11 בבוקר תמונה של מה שאתה עושה, וכדאי לך שזה לא יהיה פיפה עם ילדים מהודו. תעשה פקיסטן אם אתה חייב. קצת תגוון, אל תת... אתה יודע, כמו רוטנשטיינר. תשמע, אלון קייזר הוא כמו רוטנשטיינר, רק הודו, הודו, הודו. ניר, היה ממש כיף, אני מזכיר לך את האיום, אתה עומד לבוא, הבטחת, אתה עומד לבוא, אתה מתקרב לכאן. אז תודה רבה לניר, הפסקה ותלפז. תודה ניר.
יאללה, ביי ביי.
ביי. הפסקת שתייה להרים לחיים עם בירה שפירה. אוקיי, עסק בעלות 6 אחים ואבא, בירה שמיוצרת על ידי בני אדם ולא מכונות, זה ככה, זה בטעם, אוקיי, אנשים שיוצרים משהו רחוק מהטעם הגנרי שאולי התרגלתם אליו, בירה שפירה מאמינים זה משקה עממי, בגובה העיניים, מבחינת טעמים מאוד מאמינים באיזון, המלצתי לכם כבר, אתם יודעים על מה המלצתי, על ה-IPA, על ה-WIPA, מי ששומר אגב, תזמינו, ואיך שיוצא, מימונות ודברים כאלה, שיהיה לכם כבר מוכן במקרר, אני יודע שלעמית, יש מארז שמחכה לו, ועמית כמוני שומר, אבל בעוד 7 ימים, חוטט בראש, קיבלת מארז הביתה, תטעם אותו, תגיד מה אתה חושב. שפירה מגיעה כמו שהגיע אל עמית אליכם הביתה, מהמבשלה ועד פתח הבית, תיכנסו לאתר שלהם, shop.shapirobeer.co.il, הזמינו את המארז שאתם אוהבים, תכתבו הפודיום, קוד קופון זה 15% הנחה. אוקיי, לא כל אחד יכול להיות כמו עמית, פשוט תקבל את זה הביתה, אבל 15...
כולם מקבלים את זה הביתה.
כן, כולם מקבלים את זה הביתה, אתם תצטרכו לשלם על זה, אבל יש לכם 15% הנחה. תכתבו הפודיום בקוד קופון לחיים. ואלן ירון טלפז.
בוקר טוב.
לא היה וויזרדס, לא היה וויזרדס, נחת קצת. אתה רגוע.
כן, לילה של 7 שעות בשבילי זה כמו 2 אחרים.
איזה מניאק, וואו. לבוא ככה בבוקר הזה, עם המספר הזה, ולהגיד 7 שעות, שמה, יפה, אני מקנה. אז היה קצת פסח, היה ליל סדר, אז חיכינו, אבל זה נתן לך קצת, אתה יודע, זמן גם עם החרוסת, וזה להבין פה מה... איזה טרייד אהבת, איזה ביי-אוט לא, וכו וכו. מה שנעשה פה עכשיו, לפני שנמשיך ונצא הלאה בפרקים הבאים, לקראת הישורת, לא תגיד איזה, אחרונה, לפני האחרונה, בוא נדבר רגע על מה שקרה. נסגר פה חלון, ו...
שנייה, לפני מה שאתה כן. חושב שקרה.
נו.
אתה זוכר, נכון, יש את המונח הזה, high ankle sprain?
כן.
יש לי את זה.
לא.
כן. עכשיו, אין לי, לא הלכתי לרופא, זאת אומרת, אני החלטתי שזה high ankle sprain.
אוקיי.
רצתי ריצת שטח של יום שישי, והנה אני בהכנות עליית מדרגה.
וואי, וואי.
ואני פשוט רוצה, אני רוצה שאנשים יבינו, שבאיפה שאנחנו נמצאים, שאנחנו מדברים על הספורטאים, בעצם אנחנו רוצים להיות כמוהם. זה העניין הרי. ואני ממש מתחבר עכשיו לכל הסיפורים של השחקן, עד שהוא חזר, אני עברתי כמה פציעות עם הקריירת הריצה שלי, שאגב, בניגוד לכמה שחקני NBA שאני מדבר עליהם, אצלי זה רק כסף שיוצא, כן, זה לא כסף שנכנס, עוד לא מצאתי את המודל שיכניס לי כסף עבור הריצה, והיו לי כמה פציעות בתקופה האחרונה, ועכשיו חזרתי כבר ל-90 ומשהו אחוז כושר, כאילו, ואני רואה את הכל, ויש מרוץ עוד חודש, והכל כאילו, זה, ואז ריצת שטח ביום שישי, אני מעקם את הקרסול, משתתח, ואחרי, ועוד ממשיך לרוץ קצת, כמו לברון שקם וזרק את השלשה.
כן.
ואני ממשיך לרוץ, אבל בניגוד ללברון שעשה את זה דקה, הוא היה עוד על המגרש, ואז ירד, אני הייתי עמוק בשטח, לא הייתה לי ברירה, וגם חשבתי שאם אני ארוץ עוד קצת, I will walk it off, מה שקרה.
לגמרי.
זה יצא לי עוד איזה 4-5 קילומטר של ריצה ככה, ורק אחרי זה הסתכלתי למטה וראיתי כדור טניס.
יו.
במקום קרסול, אז עכשיו זה כבר ירד, אז אחרי כמה ימים, ולדעתי זה high ankle sprain, כי זה יותר גבוה כאילו מהקרסול, כן, אני שוב, לכל הרופאים שמקשיבים, אז אתם מוזמנים לשלוח את התיקונים, אני, אין לי מושג, או, זה הכל, אני עובד מהבטן.
לכל הרופאים שמקשיבים, נא לפתוח את ה-DM, ותלפז ישלח לכם את הצילום, אתה צריך להראות, תן להם איזה משהו, מראה מקום.
לא נראה טוב, זה לא נראה את האירוע הזה. אז אני מעדכן ש... ומצד שני, עברו מאז עכשיו 3 ימים, והנפיחות ירדה משמעותית.
מה זה, 3-6 weeks, אבל לא? מה, כמה אתה הולך...
לא, יש כל מיני בעיה, ankle sprain, אבל קודם כל, תראה, ב-NBA זה יותר קשה, כן? יש להם שינויי כיוון, כן. קופצים על זה, זה שונה, זה מגע עם עוד אנשים, אז תמיד גם כשהם אומרים 3-6 weeks, זה אומר, נגיד 3 weeks, הוא צריך תוך שבוע כבר להתחיל לרוץ, כאילו, כי יש לו רק איזה שבועיים של חיזוקים, ושהעסק כבר לא כואב. אז אני כרגע עם 3 ימים, עם שיפור גדול, ואני יעקב, כי אני יותר מבוגר מהחברה האלה, אם אני מצליח לחזור, אני מתכנן לחזור תוך שבוע כבר לריצות, אולי לא בכל הכוח, ואולי אני גם עושה טעות. ואני רק רציתי לפתוח, קודם כל, שאנשים חושבים שהטרייד דדליין וכל ההחתמות, זה הסיפור שקרה, אבל לאו דווקא, יש עוד סיפורים אנושיים,
וחשוב באמת לעבור על כל הסיפורים האלה, ולא הרבה ידעו, אבל מיאמי כמעט גם הביאה אותך בטרייד הזה, אבל בסדר, אתה יודע.
כן, לא רצו לקחת צ'אנס.
לא רצו. קודם כל הם מחכים שרופא מהפיד יכשיר אותך, ואז תוכל.
לעבור מבחן כשירות.
כן, אתה עבור מבחן כשירות, תלפה, זה לא בושה.
בדיקות רפואיות.
מה שיפה שפודקאסט אתה יכול לעשות. איזה כיף זה, אה? זה אתה יכול, בז, אתה לא יכול, אין לך תירוץ. אתה לא יכול להיעדר.
לא משפיע על הקריירה הרדיופונית, טלוויזיונית, כתיבתית. זה בסדר.
אז באיפה אנחנו מתחילים? אנחנו, תראה, אתה כבר לא אחת, תשמע, קצת הזהרת אפילו מכל עניין הבאי-אוט ומה שיהיה, ואת האמת זה, בוא נגיד מי שמעריץ לברון עכשיו, אמנם גם לברון מקבל פה מתנות, הרבה זמן, אבל כאילו פתאום נהיה איזה קטע, אגב, אתמול סגל החבר שלח פה, שלח ממים של לברון אחד, מול 900 שחקני ברוקלין וכל מיני דברים כאלה. אתה הזהרת כבר מהדבר הזה, אני די חושב שנצטרך לפתוח עם זה את הקטע איתך, כי כל הכבוד לטריידים מעניינים שהיו והיו, עדיין יש פה שני כוחות עיקריים שקיבלו משהו, שזה קצת, אין, לא מצא אפילו את המילה, מעצבן קצת, לא?
לא, זה יותר ממעצבן, יש פה...
לא, אני מנסה להרים לך.
כן, לא, יש פה ניסיון של עשרות שנים בעצם של הליגה, שדי מצליח של לייצר מערכת מאוזנת. וגם ככה יש יתרונות, שלא משנה מה תעשה, יש יתרונות לקבוצות השוק הגדול. ובעצם בא הסיפור הזה, המנגנון, שלא מעניש מספיק, את השחקן שעושה את הבאי-אוט, או את הקבוצה שמשחררת שחקן כזה, ואז זה מייצר סיטואציה ששחקנים ממש טובים, פעם זה היה יותר הבאי-אוט, לבאמת כאלה שהם סוף קריירה, איזשהו טרייד שזורקים נגיד, אפילו אוטו פורטר ג'וניור, שהוא לא סוף קריירה, אבל הוא בתוך העסקה בין אורלנדו לשיקגו, כי יש לו חוזה גדול, שברור לכולם שהוא לא ראוי לו, ואז הוא מגיע לאיזשהו בייאאוט והולך לקבוצה אחרת, זה לא אמור להתאים לשחקנים שהם עדיין טובים, פלוס. דרמונד הוא בן 27, עם כל זה שהוא הרבה שנים בליגה. זה נכון שהוא מהסנטר עם האולד סקול, שעדיין לא יכול לזרוק מהשלוש, ולכן הוא כאילו היה מועמד לזה. אבל הסיפור פה ש... גם הוא, ואודריץ' הוא כמובן בירידה משמעותית בקריירה שלו, אבל עדיין אנחנו כבר יכולים לדמיין את אודריץ' עומד שם באזור קו העונשין, ולא מחטיא שלוש זריקות רצופות ברבע האחרון של איזשהו משחק פלייאוף משמעותי, ואז אתה אומר, אוקיי, איך זה קורה שמצרפים את בלייק גריפין, ששוב הוא ממש לא בלייק גריפין שאנחנו מכירים, אבל הוא יותר טוב מהבלייק גריפין שראינו בדיטרויט. ואותו דבר עכשיו עם אודריץ'. בלי דרמונד, בלי שום בעיה, ויש פה בעיה, והפתרון הוא יהיה בין הליגה לארגון השחקנים, בחוזה הגדול הבא, של להכניס איזשהו אלמנט, שזה נחשב ישר, זה נחשב כסף שיותר משמעותי, חייב להיות איזשהו מינימום של שחקן. אז בואו נסביר רגע, הנושא של הבייאוט, אז רגע, אנחנו מתחילים עם השיימינג, נלך על זה.
כן, זה מה שאני חושב, לא חושב שיש ברירה.
כן, אין ברירה, אז בוא נסביר, כי גם שאלו כמה אנשים איך זה עובד. דרמונד אמור להרוויח העונה $29 מיליון, וכמובן שהוא קיבל את המשכורות עד עכשיו לפי התקופה של העונה, והוא בעצם בא לקליבלנד ואומר, בואו, ממה שנשאר לי, נניח נשארו לו $14 מיליון, אני מוותר על איקס, ואז אתם מרוויחים, במילא אתם לא הולכים לפלייאוף השנה, ובאיזשהו מקום אתם אפילו רוצים אולי להפסיד יותר משחקים מאשר לנצח, כדי לשפר עמדות לקראת הדראפט, ואתם גם הבאתם את ג'רט אלן, ואתם רוצים לתת לו דקות משחק. אז בואו, אני אחסוך לכם $2-3 מיליון משארית השכר שלי, ושחררו אותי, ואני את הכסף הזה, אני א' מוותר על חלק, ב' אני אשלים עם החוזה שאני אחתום, בקבוצה שאני אחתום בה. שבקבוצות שהוא חותם בהן, בדרך כלל אתה מקבל את אזור המינימום, אלא אם יש להם אקספשן, איזשהו סעיף שמאפשר להם לחרוק מזה. ואז הוא מפסיד טיפה כסף, הקבוצה מפנה דקות לאיזשהו שחקן צעיר, ומפסידה וחוסכת כמה מיליונים. לא הרבה, לא הרבה מספיק בשביל לעשות החלטה מבחינתם, 2-5 מיליון שחוסכים, לא ביג דיל, בתקציב כזה גדול, אם זה פוגע להם בשאיפות הכדורסל שלהם. אבל אם קליבלנד, בעצם השאיפות של המעונה הזו, היא לתת עוד זמן לפתח שחקנים, לראות עוד מג'רט אלן, אז היא אומרת, יאללה, מה, אין לנו בעיה, בואו נעשה את זה. מה עוד בכל זאת קורה פה, כששחקן יוצא מחוזה, הוא מאבד את זכויות הלארי ברד שלו. זכויות הלארי ברד זה מאפשר לכל קבוצה שמחתימה אותו לחוזה גדול, בטח אם הוא נשאר בקליבלנד, לחרוג מתקרת השכר בשביל להחתים אותו. זאת אומרת, זה כן פוגע בו במידה מסוימת עתידית. אבל אין פה עונש מספיק גדול לדרמוד. למשל, למרקוס אלדריץ' ויתר על $7 מיליון מה-24 כן. שנותרו לו בסן אנטוניו, ועכשיו חתם במינימום, זאת אומרת, אזור לשחקן כמו זה 2 מיליון, אבל מה שנשאר מהשנה הזאת זה מיליון בערך. זאת אומרת, הוא הפסיד איזה 5-6 מיליון. עכשיו, זה הרבה. ואם הוא עשה את זה, אם זה כבר קצת יותר קשה להילחם, כי בתיאוריה הרי כל שחקן, כשהוא פרי אייג'נט יכול ללכת לחתום, ובמקום לקבל 20 מיליון שבשוק הוא היה יכול לקבל, הוא יכול לקבל 10 מיליון בקבוצה גדולה, כי הוא רוצה להיות. Okay. נגד זה אין מה לעשות. זה שוק חופשי, וזה בסדר. אז אני אומר, פחות קשה לי עם הסיפור של אולדריץ', כי הוא באמת ויתר על הרבה כסף, קצת שני, אם הוא היה מוותר על 2, אז כן, הייתה לנו בעיה.
קיצר, אנחנו בעצם השורה התחתונה פה, שאנחנו אומרים ש2 מיליון זה לא הרבה. לא, אבל באמת, אגב, גם הסכום, אתה יודע, 7.25 דעתי זה היה, אולדריץ', כשאתה מסתכל על זה, אתה יודע, זה מתוך חוזה של 70 ומשהו, ואז אתה אומר, נגיד, אתה מוותר על $7 מיליון, חותם בלא יודע, 2, לא יודע כמה, וסיכוי לזכות באליפות.
נכון.
עזוב שגם זה כסף, אבל בסדר.
גם זה כסף, נכון, אבל אני אומר, יש בעיה פה עם המנגנון, הם צריכים פשוט להניש יותר את השחקנים, ואת הקבוצות. במקרה אגב של דרמונד, לפי הדיווחים, זה אפילו היה יותר מהצד של קליבלנד. אז הטענה פה היא נגד השיטה, ארגון השחקנים, כשהם יבואו למסע ומתן הזה, לא ירצו להסכים לכל מיני דברים, כי הם אוהבים, כי ארגון שחקנים הם אוהבים כמה שיותר חופש, החלטה לשחקנים. אז...
לא, זה יודע, ברור. הבעיה פה הרי בעצם היא שאתה אומר, במה זה פוגע? זה לא שאכפת לנו, נגיד, מכמה כסף שחקן עושה או משהו כזה. אכפת לנו כאילו מתואר התחרות, נקרא לזה ככה. הרי כעסנו מאוד כשדורנט עבר ב-2016 לגולדן סטייט, וכעסנו כשלברון עבר אז למיאמי ועשה את הסופר טים, ועכשיו כאילו אנחנו כועסים, כי פתאום ברוקלין, גם עם בלייק גריפין וגם עם למרקוס אולדריץ' ועם מלא 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 דמויות, כבר הרדן זה כבר וואו מזמן, וכאילו מכעיס שזה כאילו פתאום וואו, זה על המשקל, אתה מבין? פתאום אין פה את השוויון, אנחנו כך התלהבנו מהשוויון, שלמעשה...
זה נהיה, כן, זה נהיה מין קטע, אתה גם רואה את זה לפעמים, ותמיד הייתי אומר את זה בביקורת, בכדורסל הישראלי, ואני אלך איתך אפילו יותר רחוק, קבוצות ומעוטות תקציב כשיטה, ואני אלך איתך לדברים, זה נשמע עוד יותר איזוטרי, אבל בכדור יד, בכדורסל נשים, הם באים ואומרים, רגע, אני לא מחתים שום דבר עכשיו רציני, אני מביא זר אחד עכשיו, ובאפריל אני אביא עוד זר לשלושה חודשים, שם גדול, בכדורסל נשים זה למשל יותר בולט, כי אז יש לך כל מיני יכולות עם WNBA, שאתה כן יכול להחניק, פתאום להנחית איזה שחקנית גדולה, שאתה משלם הרבה לחודשיים, אבל זה לא הרבה כשאתה מחלק את זה לעונה, ופתאום יש לך שם, וזה מגיע לפלי אוף, ופתאום, אופ, התחמשת לקראת הפלי אוף. אז פתאום זה, יש פה איזה חור בשיטה, שמאפשר לקבוצות, להגיד, רגע, בנינו עכשיו קבוצה, אבל חכו, זה עוד לא הקבוצה הסופית. ופתאום כשיש כבר, זה לא אחי מוריס, שאגב עשו אפקט שנה שעברה עם הקליפרס והלייקרס, אבל זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, זה שמות כבר, אנדרי דרמונד, אם הוא יתחבר ותהיה התאמה, יכול לשחק דקות סופר משמעותיות, להיות בסוף משחק, פתאום זה סנטר. כנל אולדריץ', הם שניהם יהיו בחמישייה שסוגרת משחקים בפלי אוף, אז חתיכת צעד.
אז זהו, אז אני רק אמשיך את מה שאמרתי, אז הרי אנחנו מתעצבנים על, על ה, כאילו על הצדק, על, על זה שזה לא שוויוני, ואיך איך כאילו אנחנו מודדים? באמצעות כסף. באמצעות כסף אנחנו מודדים את השוויון פה, אבל ברגע ששחקן מוותר על הרבה כסף, זאת אומרת, הוא חותם שלא בשווי שלו, הוא מעוותר את התמונה, וזה כאילו מכעיס אותנו, כי מבחינתנו הרי, אולי בתת מודע, מבחינתנו, היה צריך שלכל שחקן יהיה מין איזה תו איכות, אוקיי? נגיד דרמונד, אתה עזוב עכשיו 20 משהו מיליון דולר לשנה, אתה ציון 25, ואז אתה אומר, תקרת השכר הייתה יכולה להיות מורכבת בסך ציונים מסוים, כדי לשמור על התחרות. ברגע שהיא מורכבת אך ורק מכסף, אז ברגע ששחקן בא ומוותר על כסף, ואגב, כשלברון או ווייד או בוש ויתרו שם על כסף כדי להכיל את הכל, או כשדורנט ויתרו שם על כסף, זה גם כאילו היה מין עיוות כזה. אגב, קח את תום בריידי למשל, שכל הזמן אומרים, שמע, תום בריידי זה תותח, הוא מוותר על מלא כסף, ואז אפשר, הקבוצות שלו יכולות להיות יותר חזקות. זה גם סוג כזה של משהו. אנחנו כאילו פה קצת כזה, כאילו מפריע לנו שהאיזון מופר, כי בא איזה מישהו שהוא מוותר על כסף, ואז אפשר הכל. פתאום אתה מסתכל על ברוקלין, ושמע, זה, אני לא יודע, זה קצת, זה כאילו כמו הלייקרס עם פייטון ומלון, רק שהם כולם יותר צעירים. תבין, כאילו, שמע, זה, גם קיירי דורנט והרדן לבד זה כבר היה הרגשה כזה, מה, זה ביג ת'רי, זה לא טיפה יותר מדי?
נכון, ובעצם אתה משחק פנטסי, בפנטסי אין לך את היכולות האלה, זה לא שאתה פתאום יכול להביא, יש לך שם, הם שמים הרי את הסכומים על כל שחקן, וזה לא משתנה, נכון? תקן אותי.
יש כאלה שבתוך העונה זה קצת משתנה, קצת בליגה האנגלית, לדעתי זה ככה, לא עמית? שהסכומים בליגה האנגלית
בפרמייר ליג משתנה. זה לפי יכולת. תוך כדי, לפי היכולת שלהם.
זה לפי יכולת, ברור.
אין בעיה. דרמונד לא חושב שהיה יורד אם יש לו ממוצעים של 17 ו-13 למשחק.
לא, הוא עדיין היה יקר. אתה לא יכול להרכיב את ברוקלין לפי יכולת. אתה יכול להרכיב את הרק אם יש עיוות שכר. אגב, גם בלי גריפי, לדעתי, עוד השנה מקבל 37, לא? מה הסיפור? כמה הוא קבל כבר השנה?
כן, כן, הוא מפציץ, הוא מפציץ.
אז איך בדיוק, מה קורה שם?
אז הנה מה שקורה.
גם במס מותרות הרי יש גבול.
דיטרויט משלמת את השכר שלו.
אחלה.
זה העניין.
אבל ברוקלין לא צריכה להשתתף בזה?
ברוקלין לא, ברוקלין משתתפת רק בדבר אחד, מה שהיא חותמת עם בלייק, זאת אומרת, בלייק
אומר... מינימום סלרי, מיליון נקודה שתיים.
מינימום סלרי, זאת אומרת, לפעמים תהיה סיטואציה, שבעצם בלייק, שוב, נכנס לאיזשהו אקספשן של ברוקלין, נניח היא משלמת לו את האקספשן שהיא קיבלה מהפציעה של דין ווידי, נניח זה היה קורה, ואז הוא מקבל 5 מיליון, אוקיי, אז את זה דיטרויט מרוויחה, זה היא לא תשלם, אז היא חוסכת מה... אבל בדרך כלל, כשהוא מגיע להסכם עם דיטרויט, אז הוא מגיע להסכם של, הנה, אני מוותר על הסכום הזה, ויהיה יותר אם אני אצליח לחתום על יותר מהמינימום בקבוצה שאני אלך אליה. אז כאילו דיטרויט מקבלת אופציה, היא יודעת שהיא בטוח חוסכת 2 מיליון דולר, עם אופציה שזה יגדל. אבל כל השכר שלו משולם על ידי דיטרויט פיסטון. זה הסיפור. ולכן אנחנו לא אוהבים את זה, בניגוד, עכשיו, קח את הדוגמאות שאמרת, שהם בנו את מיאמי, כל אחד מהם ויתר על קצת כסף, והם הצליחו לעשות את זה. פחות אהבנו את זה, אבל באיזשהו מקום אמרנו, אוקיי, הם מוותרים טיפה על הכסף, וראית גם, בהמשך הקריירה שלו, לברון לא הסכים לוותר על הכסף יותר. זאת אומרת, הוא עשה את זה פעם אחת. קווין דורנט לא ויתר על כסף כשהוא בא לגולדן סטייט. למה? כי הוא נהנה אז מהסיפור של הספייק, של הקבוצה המטורפת, בעקבות חוזה הזכויות שידור שנכנסו לליגה. אז דורנט לא ויתר על זה. זה יותר מעט. טום בריידי עושה את זה כל השנים, כל הקריירה, ואז אתה מוריד את הכובע. ולכן אני גם...
מניאק. טום בריידי, הכל מותר לו.
כי הוא טום בריידי, דיברנו על זה פעם, הוא מנצח אותך כשהוא מרים לך טלפון,
בוא נגיד, הוא גם לא מאמא תרזה, כן? הוא משיג את הכסף במקורות אחרים ומאשתו.
זה גם נכון, הוא אומר את זה בעצמו, הוא אמר בריאיון, אשתי מרוויחה יותר מני, אז אני יכול לעשות את זה.
צריך לדעת.
אבל עדיין הוא עושה את זה, וזה עניין של אגו, והמון שחקנים לא היו עושים את זה. יש משהו שאי אפשר, אין מה לעשות, כשאולדריץ' מוותר על 7 מיליון דולר, שזה יותר מרבע מהחוזה שלו, קצת יותר קשה לבוא בתלונות. כי עוד פעם, כל שחקן יכול לבוא ולעשות החלטות כאלה, כשהוא פרי אייג'נט, לא לחפש את מה שנקרא ערך שוק, אלא לחפש את היעד שהוא רוצה להיות בו, ובשביל זה לעשות מלא ויתורים. אבל הליגה צריכה למצוא דרך כאן, שפשוט תעניש יותר את המנגנון הזה. ואני בטוח שזה עובר להם בראש, ושמענו, ראינו המון תלונות, כאילו הנה אז ב-2011, הליגה התערבה ולא אפשרה לקובי ולקריס פול לשחק יחד בלייקרס, כי אז הליגה היה לה את המנגנון הזה, כי זה טרייד, וטרייד צריך לקבל אישור, וזה סיפור אחר שלא צריך...
זה גם היה קבוצה שהיא בבעלות הליגה, כאילו...
בדיוק, זה היה מצב מאוד נדיר אז של דייוויד סטרן, אבל...
כן, היה בטוויטר בדיחה מוצלחת, שרואים את קובי כזה, ואומרים שקובי מסתכל על דייוויד סטרן עכשיו, כועס עליו.
איך אז מלמעלה.
כן, אז בוא רגע שנייה אחרי ש... ועוד מעט תהיה לנו עוד כמה העברות והחתמות חדשות, אבל קצת על ברוקלין עכשיו בעיניך, כאילו, מה הסיפור פה? גם אחרי זה על הלייקרס, אבל אני יכול, בגלל שאתה כל כך רוצה לדעת, אז תדע שברוקלין במקום הראשון בסוכנויות. אז כי רצית לדעת, אז אני חייב...
כן, לא, זה חשוב, זה חשוב.
יש לי גם, שנייה, רגע, יש לי שאלה גם מקצועית על זה, אני ארים לך עכשיו. לברוקלין עכשיו יש בסגל גם את דיאנדרה ג'ורדן, גם את קלקסטון, גם את אולדריץ', גם את גריפין וגם את ג'ף גרין. איך זה הולך לעבוד שם? יש להם פה, כאילו, 5 סנטרים בפוטנציאל.
אז זו התשובה שלי, אני אישית לא מאמין שהדברים האלה בדרך כלל עובדים. זה... יותר מדי שחקנים, יותר מדי על אותה משבצת, יותר מדי שחקנים עם אותה בעיה, שבעצם איך אתה תוקף את זה, את כל הוותיקים האלו, מדיאנדרי ג'ורדן לבלייק, לאולדריג', לפחות השלושה האלה, כשהם יהיו על הפרקט, יהיה פיק אנד רול, כדי להביא אותם אל הגארד. מה שאנחנו רואים היום, קורה בכל מקום, בכל כדורסל, בכל מקום בעולם, להכריח את החילוף הזה, שישים סנטר כבד יחסית, או גבוה כבד ומתבגר על איזשהו גר. מה שאתה לא יכול לעשות עם קלקסטון, וגם יותר קשה לעשות עם ג'ף גרין, שהוא פשוט לא סנטר, אז הוא הרבה יותר מובילי. לכן אני חושב שגרין וקלקסטון יהיו חזק בתמונה, ומה שיקרה מעכשיו זה שהם קונים ביטוח, שלא משנה מה, יהיה להם את אחד מהחבר'ה האלה כל הזמן שמשחק, בזמן שדורנט ממשיך להיות בחוץ, ואני מעריך שתוך שבוע דורנט חוזר, אבל לא השבוע הזה, ואז זה ישיר להם 25 משחקים בערך, לנסות לחבר את כל העסק, ואת ההחלטות הגדולות הם יעשו יותר מאוחר, אבל הם כרגע, אין ספק שבכדורסל של היום, הפוטנציאל הוא של כל החמישה האלה הוא רק לשחק בחמש, אבל הם אומרים לעצמם, יכול להיות שכן לשחק איתם גם בארבע, זאת אומרת שילובים שלהם, וכל מיני דברים כאלו, לא חושב שכל אלו יהיו חזק ברוטציית הפלי אוף, זה פשוט לא עובד. זה, כשזה עובד, אז מסתכנים ואומרים, וואו, איזה קבוצה, זה לא נגמר, הוא יוצא, הוא נכנס, הוא יוצא, הוא נכנס, אבל בדרך כלל, יש משפט שנקרא less is more. אני תמיד אצטט פה את ה, את המהלך הכדורסל הכי גדול של ג'ו דומרס, כמנהל, והייתה לו קריירה בינונית מאוד, כמקבל החלטות, כג'י-אם בדיטרויט פיסטונס, והוא זכור, כי הוא הביא את דארקו מיליצ'יץ' במקום השני, באותו דראפט נפלא, שמסביב יש את לברון, וייד, קרמלו וקריס בוש, והוא נפל עם מיליצ'יץ', אבל מה שהוא אמר, באותה עונה שהוא בחר את מיליצ'יץ', הם הרי זכו באליפות. עכשיו, כשקבוצה זוכה באליפות, זה מבטל את כל הטעויות. כן, גם אם עשית טעויות של עתיד, וכל מיני דברים כאלו. והוא אמר, הוא הסביר נורא פשוט, היה לנו שחקן צעיר, טיישון פרינס, שהיה צריך לקבל יותר דקות, והייתי צריך לפנות לו דקות. ואם הייתי מביא את קרמלו אנטוני, הייתי שם מישהו על המשבצת שלו. ולכן ידענו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. והרבה פעמים כשיש טריידים, אנחנו תמיד שופטים אותם במי קיבל יותר טוב. אבל לא, צריך לתקל מה, מי צומח, מי מתכוון לקבל יותר דקות מהסגל הקיים. ואם עכשיו זה יפגע בדקות של, למשל, יקיר המערכת, ניק קלקסטון, אז הם עשו טעות. עכשיו, ברוקלין עובדת בשיטה.
רגע, אז תעצור אותה, אז תעצור. בגלל שאתה זה, תשמע, קודם כל אנחנו חייבים להגיד, אנחנו חיפשנו הרבה זמן את הקטע שלך על קלקסטון, שאתה חזית, ואז חיפשנו את הרגע הבתים שבו אפשר לעלות עם זה, אמרנו מה, לעשה את זה עכשיו ברשתות, זה יראה לא קשור, כי כן שיחקו, לא שיחקו, אבל הטריידים, אבל הנה אתה פה, ואתה מרים, ואתה נזכר, גיזם, אנחנו יודעים שאם מישהו מסוגל להביא את הקטע ההוא, ולשדר אותו עכשיו, זאת תהיה את, היא כבר, רק שתדע שהיא עושה עם הפרצוף, אני לא יודעת אם זה יצליח לעבוד בדיוק חלק, אולי יצטרך לשים את זה אחרי הקלטה, אני רוצה שאתה תאזיל לזה תלפז, אז בואי ננסה.
שנייה, יש עוד שם אחד שבעיניי יהיה חשוב מאוד בהמשך, שאף אחד כמעט לא מדבר עליו, זה ניק קלקסטון.
17 בינואר.
ניק קלקסטון זה הרוקי מהעונה שעברה, עכשיו הוא כבר שנה שנייה, שפצוע ואמור לחזור רק איפשהו במרץ. הוא בעצם לא התחיל את העונה עם איזה פציעת ברך, לא אמורה להיות כל כך רצינית, מצד שני משביטה אותו כמה חודשים, אבל הוא ממש על אותה, מה שנקרא, the dunker spot. אותו אחד ש... כן, ולדעתי, הוא ארוך, מהיר, מסיים מעל הטבעת, כל עוד הוא יישאר בריא, אני חושב שהוא יהיה חשוב לבוא ולתת את הדקות במקום דיאנדרי ג'ורדן, ואם הוא גם משתלב טוב, אז הוא גם לקראת הפלייאוף יכול לשחק יותר דקות מדיאנדרי ג'ורדן, אני בונה עליו כרגע הרבה, אולי מיותר מדי, אבל אני אומר עוד פעם.
זהו גיזם, אפשר פה לסיים, תלפז, 17 בינואר.
עזוב, אני פורש.
17 בינואר, ועוד תקשיב, מאז אני אספר לכם מאחורי הקלעים, קלקסטון חזר, נתן נגיד איזה משחק של 10, תלפס דיבר איתי, בוא נמצא את הקטע, נתן פתאום 17, לדעתי היה לו נכון, היה לו גם שני משחקים של 16, היה לו משחק אחד של הגנה בסוף, נכון, לברון, מה זה היה? נגד מי זה היה? הגנה של...
סוויץ' הגנתי.
סוויץ' הגנתי.
הוא בעצם ג'רט אלן, זה הוא נכנס לתפקיד הזה, עכשיו כשאתה חושב על הרדן שנמצא שם, אז הוא גם לא רק ג'רט, אין לנו גם קפלה, זאת אומרת, כל פעם שיש ליד הרדן את הגבוה הזה שמגיע מאחורה ומקבל כדור לשמיים, מטביע אותו, ומתחיל לתת אימפקט. אז כן, אז קודם כל תודה שמצאתם את זה, ואני לא זוכר, באמת, זה לתלות את הנעליים, כי לא זוכר...
תשמע, היה פצוע, היה מחוץ לרדאר. עכשיו, תראה, הם מנסים עכשיו
לצרפו... ארצות הברית לא דיברו עליו.
לא, תשמע, הוא התקשר. עכשיו, אתה יודע, הביאו כמה חבר'ה כדי כאילו לקבור אותו, אולי לקבור את הטייק שלך, ואנחנו לא ניתן, ואנחנו נזכיר את זה לכולם, נדחוף את זה, כל סל חשוב שלו בפלי אוף שיהיה. אז...
אנחנו לא יודעים מה יהיה עכשיו, ויכול להיות שון מרקס, שהוא בנה שם משהו באמת יפה ומהר, בברוקלין, דרך ה... תזכר שנייה, כן, בברוקלין, כן, קני אטקינסון, ספנסר דין ווידי, קאריס לבר, ג'רט אלן, כאילו כל הזמן דיברו על הפרויקט הנחמד הזה.
כן, בסוף צריך להיות רציניים.
ופתאום באה האופציה להחתים פרי אייג'נטס, ומחתימים באותו קיץ את טיירי ודורנט ביחד, כשדורנט פצוע ויודעים את זה, והיו אז לא מעט שאמרו, רגע, לא חבל, אבל יש להם פה קבוצה. נחמדה, ג'ו הריס לא אמרתי כמובן, יש פה קבוצה נחמדה בעלייה הצעירה, ולא, הם ידעו שזאת רק ההתחלה, שברגע שיש להם את השניים האלה, ואת השם בכל זאת ברוקלין, וג'ו צאי, אחד הבעלים העשירים שיש בליגה, שקנה את שארית הקבוצה מפרוכורוב, כשיש להם את כל המעטפת הזו, זה יהיה מגנט. והנה, המגנט הזה משך אליו את הרדן, והם הצליחו באמת, הם שילמו כאילו, לא כאילו, הם שילמו מחיר גבוה בשביל הרדן, יחסית, ומשם המגנט נמשך, וג'ף גרין, וכמה הוא מתאים לשיטה, וכולי וכולי, אז עכשיו השאלה אם הוא לא עשה too much, והעניין הוא שיכול להיות, שכל החבר'ה האלה יבינו פתאום, דיאנדרי או בלייק או אודריץ', פשוט לא יהיו ברוטציה, זה הכל יכול להיות, וזה יהיה מאוד מעניין לראות, האם באמת יקריבו את קלקסטון, בשביל החבר'ה האלה, אבל זה מה שנקרא צרות טובות, הרבה על סטיב נאש, שיצטרך להתמודד עם כל ההחלטות האלו.
שמע, זה קבוצת...
באים סגל סופר עמוק.
זה גלקטיקוס... זה גלקטיקוס שהם גם המאמנים של הגלקטיקוס. גם המאמנים שלהם כאלה. מועדים.
אבל זה שילוב, גם צעירים, או לא נגיד צעירים, אבל אמצע קריירה, דורנט, קיירי, הרדן, וגם באמת סוף קריירה.
לא, אבל הקור שלהם, זאת אומרת, זה חבר'ה שעדיין רוצים, עזוב שדורנט כבר זכה וקיירי כבר זכה, הם רוצים, קיירי צריך להוכיח, דורנט מרגיש שהוא צריך להוכיח, וארדן בכלל.
ארדן יותר מכולם.
בדיוק. Okay. טוב, אז דיברנו על זה, לייקרס דרמונד דיברנו, בוא נזכיר שהלייקרס פצועים מאוד, איכשהו ניצחו את אורלנדו, כי יש גם כדורסל.
ו... לא, אז רגע, בוא נגיד שני על דרמונד משהו, yeah. שהתמץ שלו היא... אולי קצת פחות ברורה מאליה. זאת אומרת, הוא באמת סנטר מהעולם הישן, הוא קצת ייתן להם אלמנטים שהם איבדו, כשהם עשו החלטה לא להחתים את ג'וון מגי ודווייט האוורד, שנתנו להם הרבה מאוד בעונה שעברה. גם כן אותו דנקר ספאט שדיברנו עליו, וגם בעיקר את ההגנה מול היוקיצ'ים למיניהם. אבל דרמונד קודם כל בא גם בשביל לעשות את ההגנה הזאת, אבל הוא פשוט... בכל הקבוצות שלו הוא היה שחקן דומיננטי, שציפה לקבל הרבה כדורים, בוא נגיד, האנליטיקס לא אוהבים את דרמונד, אחוזי כליה שלו לא טובים מספיק, הוא הולך לקו רע מאוד, זאת אומרת, קבוצות בפלייאוף ישמחו לשלוח אותו לקו, כל הקריירה, אני חושב שהוא באזור ה-50 ומשהו אחוז מהקו, אז פה יש יותר בעיה של התאמה, כי האוורד וג'וול מגי עמדו בהתקפה איפה שאמרו להם, והם הסכימו בדקות שלהם לעשות את באמת את העבודה האפורה, השחורה, של להרביץ, ומדי פעם ליהנות מפירורים. ודרמונד יצטרך לעשות פה התאמות, אני בטוח שהיו לא מעט שיחות שם, גם בטח לברון, גם אנתוני דייביס, וזה לא יהיה סיפור פשוט להתאים אותו לשם, מצד שני עדיין, בטח עכשיו, אם הוא מתחיל להיכנס עכשיו לעניינים, אז הוא עוזר להם אפילו בשבועיים הקרובים, שהם מאוד צריכים כל כוח אש.
עוד העברות שהיו ועוד דברים שהיו בליגה היו, והיו כמה דברים גדולים. ממה נתחיל? אנחנו יכולים להתחיל דנבר גורדון, שיקגו.
בוא נתחיל דנבר גורדון, יאללה. בגלל שהיה להם משחק מרשים מאוד, המשחק הראשון של אירון גורדון. ממש... אתה לא יכול לבקש משחק יותר טוב, גם שלא, אתה פתאום מסתכל עליהם ואתה אומר, אוקיי, אם זה ייגמר, אוקיי, בוא נלך רגע קצת רחוק, אם זה ייגמר, נניח בדנבר מגיע לגמר, אז אנחנו הולכים, ואתה יכול, טוב, זה מוקלט, אז אתם
יכולים לסתור. הכל מוקלט, כן, השאלה אם נמצא את זה.
אנחנו הולכים לדבר על קבוצה מהכיפיות שראינו אי פעם מגיעה לגמר, כי היא קבוצה בצלמו של ניקולה יוקי. אין כמוהו להכיל שחקן חדש כמו אירון גורדון. ומה שקרה במשחק לפנות בוקר, הם שיחקו מול אטלנטה, ונתנו להם בראש, אזור ה-30 הפרש, כן. והיו שם 7 שחקנים שזרקו בין 9 זריקות נדמה לי ל-13 זריקות. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את זה ב-NBA, יוקיץ' זרק רק 12, וג'מאל מרי 11, ואירון גורדון 9,
גרין 12.
שמייקל גרין פשוט היה טוב. מרי
11.
זה יפה, בדיוק. זאת אומרת, אז האיזון הכי גדול, ויוקיץ' מוסר פעם לגורדון שחותך בקדור, ואחרי זה מוציא לו לשלשה, ומייקל פורטר ג'וניור, שכמובן בקפיצה גדולה, בחודש וחצי האחרונים. זאת אומרת, יש פה צ'אנס לקבוצה שעכשיו עם גורדון, גורדון זה, זה שומר טוב, כמובן אתלט על, שיכול לקלוע מבחוץ, בקריירה הוא 32% מהשלוש, אבל העונה הזו הוא יותר, הם פתאום עמוסי כישרון, אבל הם עמוסי כישרון שנכנסים לקבוצה של יוקיץ', שזו קבוצה שבאה למסור, ולשתף, ובכלל פה, נקרא לזה, בוא נגיד, אוהבי הכדורסל האירופי, בול. שנמצאים בחלק הזה של היבשת, וגם פה בארץ, וגם באירופה, בכלל ימותו על הקבוצה הזו, גם בגלל יוקיץ', גם בגלל קמפאצו, יקיר הפרשנים, בגלל שהוא באמת מחפש לעשות את הפעולת כדורסל הנכונה, ועם היכולת מסירות האלו שלו. אז
וגם ג'וול, ג'וול חזר, לא? ג'וול
חזר, לא שיחק במשחק הבוקר, אבל הם השתמשו בו, שוב, לאותם דקות שהם רוצים איזה
בול בול עם סטפ בק 3 היה שם.
איזה בול בול בא בסוף, בגרבג' והיה מצוין, כרגל לא כל כך שהוא עולה. אז פשוט זאת קבוצה שאם הדברים עכשיו יסתדרו והגנה תשתפר והם יתחילו לנצח והרבה, אז היא תהפוך ליקירת כולנו. פחות
או יותר. אגב, חמישייה, אף אחד לא קלה יותר מ-17, והם קלו 126. זה באמת
סקור
יורוליג כזה.
בדיוק, אין את זה ב-NBA. זאת אומרת, זה יורוליג, אבל עם 126 נקודות.
כן, בדיוק. זה שני משחקי יורוליג.
בואו גם נסכים שעשינו אובר-ריאקשן למשחק אחד, זה ברור.
נו, זה מעולה. מבורך.
זה תמיד קורה, מגיע שחקן, הוא כולו בווייב טוב, אני מגיע לקבוצה גדולה, אין גבול לכישרון שלנו ולפוטנציאל, אבל הוא צודק, זאת אומרת, באמת, אם הם יצליחו לשלב את זה עם הגנה, שוב, בהנהגת יוקיץ' שנמצא בול במקום הנכון בקריירה, חווה כבר פלייאופים, חווה הצלחות וכישלונות, אני חושב שזאת קבוצה לסמן אותה ולהתחיל להסתכל, מאוד משמעותי הסיפור של גורדון שם.
אז בוא נעבור לשיקגו. מקבלת את ווצ'ביץ' מאורלנדו, מי שלך את פורטר, את
ונדל קארטר,
ונדל קארטר, ושתי בחירות סיבוב ראשון.
כן, אז והשניים האלה שיחקו עם אטלנטה, אגב, נגד דנבר, והיו בסדר, אבל לא משהו מיוחד. סליחה, לא, אורלנדו, אני מבלבל עם המשחק שלהם מול הלייקרס, שפורטר... שפורטר ג'וניור, אגב, היה עם זריקה אחרונה להשוות את המשחק ולשלוח להערכה, וזה לא נכנס.
כן, אגב, סקורים של יורוליג, הלייקרס מעל הפציעה.
כן, אבל זה משחק יורוליג עם הלייקרס בסגל הזה, מול אורלנדו עכשיו זה קבוצת יורוליג, משודרגת בקצת, ושיקגו פשוט על הנייר עשתה צעד אדיר, שלא תורגם לניצחון במשחק הראשון שלהם, הם הפסידו לסן אנטוניו, ווצ'ביץ' אבל נותן להם, פתאום יש להם שני אולסטרים, זה הוא וזאק לוין, וליד, אחלה שחקנים, עם לורי מרקנן, עם פטריק וויליאמס המצוין, שהם בחרו בדראפט במקום הרביעי, עם קובי ווייט, ששנה שנייה, עם סאטורנסקי, יש שם סגל, יש שם עומק, יש בילי דונובן המאמן, הם בקרב גדול על כניסה לטופ 10, אני מאמין שהם ייכנסו לטופ 10, הם בטח רוצים גם יותר מזה, הם היו רוצים טופ 6, אבל זה יהיה קשה בתוך המזרח, שאומנם המאזנים במזרח אחרי שלושת הראשונות מתחלפים, ואתה יום אחד מקום רביעי, ניו יורק עכשיו מקום רביעי, ויום אחד אתה מקום תשיעי, בפער מאוד מהיר זה יכול לקרות, השינוי, אבל על פניו נראית כמו עסקה ששמה את שיקגו מיד, בכמה מקומות מעל מה שהם חשבו בכלל שיהיה צ'אנס בתחילת העונה.
כן, וצריך אולי דקה על המג'יק גם, שאתה יודע, זה תמיד מעניין שקבוצות שלא מגיעות לשום דבר, מתי אתה מחליט עוד פעם לעשות איזה ריסט כזה? וכאילו, אתה יודע, יש מלא קבוצות, מלא, יש כמה קבוצות שהן מין בריסט מתמשך כזה. פשוט כל הזמן ריסט. אתה לא, שוב, אתה לא מבסוט פריש, 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 פריש. לא יודע, כאילו...
אני איתך, ואני חושב שבשנים האחרונות הם ניסו לעשות את הריסט הזה, תוך כדי להשאיר את ווצ'ביץ' וגורדון ופורניה. זאת אומרת, כל הזמן להשאיר אותם, וחשבו, אוקיי, כל פעם נביא את הצעיר, שוב, יש להם בחירות דראפט גבוהות בדרך כלל, אז כל פעם איזושהי בחירה, אבל גם כמובן חוסר מזל, וכבר בנה שעברה, כן עשו כבר קפיצה מסוימת קדימה, והצליחו עוד פעם עם הבחירת דראפט שלהם, עם קול אנתוני, באמצע הסיבוב הראשון, אבל, שוב, הפציעות איכשהו גם עיקו בקבוצה הזו שנים, ג'ונתן אייזק, מרקל פולץ העונה הזו, שפעם ראשונה העונה נראה ממש כמו שחקן, שהוא יותר משחקן רוטציה ב-NBA, שחקן טוב, אז פולץ נפצע לכל העונה, אייזק פצוע לכל העונה, קול אנתוני פצוע לכל העונה, ושנים הם הביאו כל מיני גבוהים, או במבה, שוב ושוב על אותה משבצת, זה רק מראה כמה העסק הזה הוא באמת קשה, קל לנו לשבת פה ולהעביר ביקורות, אבל בוטום ליין, מכל הריסט הזה, הם עכשיו עשו את הריסט הכי גדול שיש, וויתרו על כל שלושת הנכסים האלו, פורניה, גורדון, ווצ'ביץ' ואומרים, עושים הכל עוד פעם, מתחילים מחדש. וזה מטורף, זה אימור גדול, זה, אתה יודע, יותר קל להבין את זה לפני שנה, כשאתה יודע שאתה מגיע לשנה בלי קהל, תחשוב על לנסות למכור סיזן טיקטס לעונה הבאה, שאין לך אף שם שהוא של סופרסטאר, שהוא אולסטאר, בסגל למכור לקהל שלך, לגרום להם להגיד אנחנו רוצים לבוא, אולי הם עושים את זה דווקא בתזמון הזה, כי הם אומרים, קהל כל כך יצמא לחזור לראות ספורט באולמות, אז הוא יקנה, לא משנה מי משחק, יכול להיות. אבל זה אתגר מאוד גדול, ובנייה שמתחילה מאפס, אז שמה, לא פשוט מה שהם עוברו שם, וימים יגידו, אם הם היו צריכים לוותר, נגיד על ווצ'ביץ', אולי בכל זאת להשאיר אותו, ולנסות להמשיך לבנות סביבו.
תשמע, 80 מייל בערך מפרידים בין אורלנדו לבין טמפה ביי, אם אני זוכר נכון. אפשר למכור את הסיזן טיקטס לטמפה ביי של הפוטבול, או אם טורונטו יישארו עוד פעם, עוד... זה, אם אני מאורלנדו, זה מה שאני מוכר להם. קנו
כל,
מנוי לקבוצה שלי.
קודם כל, אני חושב שיש יותר מיילים, אז אני אשמח אם תעשה בדיקה.
אך, נוקס. למה אתה חייב? תן לי להעביר משהו. בטח זה, לא, נראה לי ש...
לא, נראה לי, טמפה זה למטה, ובמפה יש עוד את מיאמי באמצע, אז אם כבר תבדוק את המרחקים, אתה צריך לעשות בדיקת מרחקים, אורלנדו מיאמי, אורלנדו טמפה.
לא, זה עושה לי 77, בין 77 ל-84.
אז אני אתן, אז שקיבלת, אוקיי.
אני מקווה, אתה יודע, אולי זה, אתה יודע, כמו גבעת חיים איחוד מאוחד, אולי יש טמפה איחוד, טמפה מאוחד, טמפה ביי, טמפה יונייטד.
לוקח חזרה, כנראה צריך לעשות שיעורי בית שם על המבית.
או רואו טריפיטי, אבל זה, שיפתחו את הזה. בוסטון, אז באמת עוד פליט אורלנדו?
אני חושב שהוא, תמיד, פורניה הוא מהשחקנים שקשה להחליט לגביהם. כי יש לו, הקליעה שלו תמיד נראה טוב, ויש לו את הסלי ניצחון האלה, בעונה רגילה, ומשהו תמיד הייתה איזו צניחה שם בפלי אופים, ואז גם כשעוד היינו רואים אותו לפעמים עם צרפת, הוא מצוין שם, אז אני חושב ש... אבל גם להם נמאס מהמטוטלת הזו, חוסר הצלחה בפלי אוף, לדעתי עסקה מצוינת לבוסטון, אם כבר אנחנו נכנסים קצת לשיטות תקרת השכר, אז... הם פה נהנו ממה שנקרא trade exception. הם, כולם ישאלו, רגע, אבל מה אורלנדו קיבלה בשבילו? ובעצם לא קיבלה שום דבר, היא קיבלה שתי בחירות, סיבוב שני, עתידיות של בוסטון. אז איך זה עובד כשהוא מרוויח את ה-20 מיליון שלו, נדמה לי, לעונה? והסיבה היא שלבוסטון היה trade exception, כי כשגורדון היוורד חתם בשרלוט, הם הצליחו לייצר מזה, מה שנקרא sign and trade, והוא לא הלך סתם וחתם, אלא לפחות הם יצרו שלו, אין טעם כבר להיכנס לכל היתרונות והחסרונות של השיטה, אבל בעצם כשיש לך trade exception, זה אומר שאתה יכול לבלוע מזכורת מסיבית של שחקן, וזה סופר חשוב, וזו גם הסיבה שלמשל, לדרמונד כמעט לא היה סיכוי לעבור בטרייד, כי רק בוסטון הייתה יכולה לקבל ולבלוע את כל השכר שלו, מבלי לתת שחקנים בתמורה. ולכן הרבה פעמים מגיעים למנגנון הבייאוט שאיתו התחלנו את הפודקאסט היום. כן. אז בקיצור, בוסטון ויתרה על מעט מאוד, ומקבלת עוד שחקן שהוא גם יוצר, גם קלעי, כשחסר להם, בגלל שקמבה מאוד לא יציב העונה, אבל מראה אגב סימנים חיוביים בשבוע האחרון, אז הם היו חייבים עוד שחקן שמסוגל לקלוע, גם חצי מרחק, גם יודע למסור, נכון, לא שומר גדול, אבל לאו דווקא חור מסיבי בהגנה. צ'אנס חשוב מבחינתם להציל את העונה הזו, שלא הלכה למקומות טובים. קצת פחות ברור הסיפור של דניאל תייס, שהם ויתרו עליו, בשביל להביא את מו וגנר, בסופו של דבר הם עשו את זה, כדי לרדת מהמיסים, צריך להבין שברגע שאתה חורג מהמיסים, אז כל דולר שם מעל הוא מוכפל בפי שלוש בדרך כלל, אז זה שווה הרבה כסף, אבל סך הכל בוסטון עושה פה צעד מצוין.
נראה לי שיש עוד שני דברים לדבר עליהם היום, כאילו שהם במאסט, מה שלא נספיק, לא נספיק, אבל ראשון, אולדיפו מיאמי.
רגע, יש שאלה על זה.
כן, יש שאלה על זה?
כן.
יאללה, מקבוצת הפייסבוק שנפתחה באדסטארט, עמית, תן לנו בראש.
תום בר שואל, האם אולדיפו השתלב טוב במיאמי עם ג'ימי בטלר, והאם ביאליצה יכול לתרום יותר מקלי אוליניק?
ביאליצה ואוליניק הם שני שחקנים נפלאים שהייתי רוצה לראות, וואי, קרב אחד על אחד עד המוות.
אז אני חושב שביאליצה הוא שחקן טוב, אני חושב שאוליניק היה שם underrated. אוליניק קלעי שלוש מצוין, ידע את התפקיד שלו, גם ארבע, גם חמש, ביאליצה ייכנס למשבצת הזו, אני פשוט לא בטוח שיש לו את השחרור המהיר שיש לאוליניק. קיצור, אני לא בטוח שהוא יתרום יותר מאוליניק, אבל אם הם מסתכלים על זה אחרת, מה הם נתנו בשביל אולדיפו, את ברדלי שהיה פצוע ואת אוליניק, וקיבלו את ביאליצה ואת אולדיפו, אז ברור שאתה עושה את זה, וגם אם ביאליצה לא ייתן את מה שאוליניק נתן אחד לאחד, ייתן אבל דקות חכמות, ייתן כן את השלשה פה ושם, אז אני חושב שביאליצה ייתן את מה שהם רוצים. לגבי אולדיפו, הפעם הוא מגיע למקום שבו הוא גם רוצה להמשיך את הקריירה שלו. זאת אומרת, כל השנים...
כל הזמן הוא אמר את זה.
כל הזמן שמיימי, מיימי, מיימי, אז קדימה. זה הזמן להוכיח. הבעיה עם אולדיפו מאז הפתיעה, היא שאחוזי הקליעה שלו לא מספיק טובים, והייתה לו שנה אחת של ממש אולסטאר, באינדיאנה, וחוץ מזה, זו הבעיה שלו. ועכשיו הוא נכנס לתוך הרוטציית היוצרים שיש במיימי, ואנחנו מכירים את הרוטציה הזו, מקנדריק נאן לדרגיץ', לטיילר הירו, דנקן רובינסון הוא לא מהיוצרים, הוא מהמסיימים, אבל הם צריכים עוד יוצר שם, כדי שהאומס לא ייפול רק על ג'ימי בטלר, וכן הניסיון של אולדיפו, זאת אומרת, יש פה ספולסטרה, האתגר שלו יהיה לשלב את כולם, אני רואה אותם משחקים עם ליינאפים מאוד נמוכים, שישלבו שלושה מהחבר'ה שציינו הרגע, זה כן יאפשר להם לא להלחיץ את דרגיץ' מבחינת פציעות, יש להם קרב על מאזנים, הם כרגע שם בתוך הקרב הזה, הם היו רגע אחד מקום ארבע, חושב שנדמה לי אם שוב מקום שמונה, אז דיברנו על זה, הכל שם צפוף, אז אולדיפו אמור לתת להם עזרה, הוא בא ליוסטון, והוא היה בסדר, אבל שוב, עם אחוזים לא מספיק טובים, אז הוא יצטרך לשפר את היעילות שלו, בתקופה שלו במיימי, אני כן רואה שהוא ישתלב טוב. ואם הוא ישתלב טוב, אז הם קבוצה מפחידה בפלייאוף.
הוא יהיה בחמישייה או שהוא יבוא מהספסל נראה לך?
אני מנסה לחשוב פה, זו שאלה טובה.
תראה, יש...
דרגיץ' הרי בעונה שעברה באה מהספסל, ואז בפלייאוף שלפו אותו לחמישייה, וביטלו את קנדריק נאן.
אני מדבר על הפלייאוף, כי נשארו...
אני חושב שבפלייאוף, אני מאמין שכשהוא יהיה בחמישייה.
גם אני חושב. אתה מכיר את זה? אתה לא מביא את אולדיפו כדי, אבל לא, שמיים, הם מאוד רחבים עכשיו, כמו שאמרת. בטלר, אולדיפו, דרגיץ' שגדלה, אריזה שם, נכון? אני לא יודע, ביאליצה, דבאיו, הירו, ורובינזון, ונאן, וואו, יפה מאוד, יפה מאוד. בואו נראה למה זה יספיק. אי אפשר לסיים בלי לדבר על רונדו, לא? בואו ניתן איזה...
בואו ניתן גם רונדו וגם מילה רגע על פורטלנד, טורונטו, היה משחק לפנות בוקר שבעצם הפגיש את נורמן פאוול מול טורונטו, וגרי טרנט ג'וניור ורודני הוד מול פורטלנד, אז מילה על שתי הקבוצות, אז טורונטו בסוף לא עשו את עסקת קייל לאורי, זה היה הדבר מבחינתי שהיה גיים צ'יינג'ר אם הוא היה קורה, וכל הסימנים היו שזה הולך לקרות, ובסוף מסאי אוג'ירי אמר, אין פה עסקה שאני מבסוט ממנה, אני לא עושה את זה, אני בטוח שהוא היה מתואם עם קייל לאורי. הסיפור הוא למה לעשות את הטרייד מבחינת טורונטו, כי הוא יהיה פרי אייג'נט בקיץ, והוא מחפש קבוצה לאליפות, ואנחנו יודעים שטורונטו ירדה שתי דרגות מאז שקוואי לא שם, אז סיכוי טוב שהוא יוצא לעזוב בקיץ, אבל פה חוזר עוד פעם הסיפור של הסיין אנד טרייד, זאת אומרת, אם יהיה סיין אנד טרייד, אז הם אולי כן יצליחו להחתים את קייל לאורי, ולשלוח אותו לאחת הקבוצות הקונטנדריות, ולקבל דברים, נכסים כלשהם בתמורה. אז את ההחלטה הזו של אוג'ירי, אנחנו נשפוט לפי המשך העונה של טורונטו, שכרגע במאזן לא טוב, 18-28, הם כרגע מחוץ לטופ 10 במזרח. עכשיו, כל הזמן אמרנו, הם ייכנסו, והם חוו עכשיו מכת קורונה, לא יודע, כבר לא בטוח שהם ייכנסו עם החיזוק של שיקגו וכל מיני קבוצות מסביב. אז לגביהם, קודם כל, איך העונה הזו תסתיים, אם הם לא ייכנסו, אז זו החלטה אומללה של אוג'ירי. אם הם ייכנסו ויעשו קצת רעש, אז אולי קצת פחות. וכמובן, זה יישפט לגבי מה שהם, איך הם יראו בעונה הבאה אחרי שלאורי לא ימשיך שם.
צריך לזכור שהם משחקים ליד אורלנדו. הם עם המנויים של אורלנדו זולגים לשם, אז
גם זה תירוץ, ובוא נגיד מאפשר להם עונה בעייתית.
על אלאוט, רונדו, אני אגב דיברת על כל מיני בייאוטים וזה, כאילו גם כשהוא חותם באטלנטה אתה די חושב שבסוף הוא כזה יפזול איזה איפה נכון, שאתה באות כן. וחולקות, כאילו הוא באמת אומר, הרי מה אומרים עליו, גם האזנתי עכשיו לכמה פודקאסטים בעניינו, הוא כאילו ממותג מצד אחד כזה שלא מסתדר עם אף אחד, עם אף מקום, מצד שני, כל העיתונאים וכל מי שבאמת מדבר איתו, ולברון וכל בוא נגיד הגדולים באמת שהוא שיחק איתם, אומרים שהוא לא רק מוח הכדורסל אחד הכי מבריקים שהם ראו, אלא גם הוא כן מסתדר, הוא כן מלמד, הוא כן רוצה לעזור, מה שגורם לי להרגיש שאולי הכל באמת הצגה אצלו, וכמו שיש בעיה אותי ודברים כאלה, אז הוא סוגר חוזים, ואז גם אתה יודע, בסוף יודע לאן לבוא. שמע, זה עשה מהלך שם. ולדעתי מקבל עכשיו את השנתיים האלה.
אז הוא עשה מהלך, כן, כי הוא בעצם הגדולה של המהלך שלו, זה, הוא הלך שנה שעברה לשחק במעט כסף, ולקחת אליפות, א', תמיד כיף, ב', הוא הראה כמה יש כזה דבר שנקרא פלייאוף רונדו, הוא היה מצוין. ולכן ממש. אני מת על העסקה הזו בשביל הקליפרס, ראיתי את ושמעתי המון פודקאסטים עם הספקות, לא מעריכים מספיק את מה שהוא מביא בפלי אוף, את היכולת שלו, הוא בחדר ההלבשה, אם פול ג'ורג' ייראה כמו בעונות הקודמות בפלי אוף, אז הכישלון הוא על רונדו, אתה תראה שרונדו יוצא מפול ג'ורג' יותר, מאי פעם אולי שראינו מפול ג'ורג'
אחלה פול ג'ורג' אגב, עליו. אחלה, תן לו את הצ'אנס, בסוף יעשה לא, את זה.
באמת, אני אומר, רונדו יבוא לשם, וזה מה שהם צריכים, איזה מנהיג, כי קוואי הוא שקט, אנחנו יודעים את זה, חסר שם איזה אחד שראה הכל, שיקשיבו לו, שהוא מדבר, ואם הוא גם יקלע, כמו שהוא קלע עם הלייקרס, אז בכלל זה שווה להם, יותר מלו וויליאמס, שהוא יותר מוכשר, בטח סקורר הרבה יותר טוב מרונדו, אבל משהו לא התחבר, ואז וויליאמס היה מצוין שם, עד שקוואי ופול ג'ורג' הגיעו, ומהרגע שהם הגיעו, בתפקיד הבקסיט הזה שלו, זה לא עבד טוב, שוב, הרבה אתגר לטיירון לו, אבל מה שרונדו עשה יפה זה שהוא הראה את עצמו בלייקרס, קיבל חוזה משמעותי לשנתיים מצוין באטלנטה, ועכשיו הוא עובר עם החוזה הזה, זאת אומרת, הוא כן מצליח להפוך את הסיטואציה של כאילו מבייאוט, לבוא ולהראות את עצמך בקבוצה קונטנדרית, ואז לקבל חוזה בקבוצה, נגיד נקרא לה דרג ביניים, כמו אטלנטה, אבל עכשיו יש לו את החוזה הזה, הוא לא מדבר בכלל על בעיות, אני זהו, אני פה, I'm cashing in. עכשיו אבל אתם רוצים, אתם להוציא יותר, כי אתם כרגע עוד לא שואפים עד לאליפות, תעשו עליי טרייד לאיזשהו קונטנדר, וקבלו נכסים, וזה מה שאטלנטה עושה, ולהם לו וויליאמס יכול להיות שיתאים יותר, אז אני אוהב את העסקה הזו מאוד בשביל הקליפרס, ומילה רגע על פורטלנד עוד, שלא סיימנו קודם, כן. אז נורמן פאוול מאוד מעניין שם עם מקולום ודיים לילארד, גם נורקיץ' חזר, לכאורה אנחנו אמורים לראות שם הגנה, אני אומר לכאורה כי הם קיבלו איזה 70 ומשהו נקודות בחצי הראשון, במשחק מול טורונטו, אבל אחרי זה כן עצרו אותם. אז קבוצה, שוב, הם למעלה כרגע במערב, אנחנו כל שנה מדברים שהם מסוכנים, אבל איזו הגנה תהיה להם, אז זה הנושא, איך נורקיץ' ישתלב, איך, האם קובינגטון יכול להביא את יכולות ההגנה שלו לשם, האם נורמן פאוול ישתלב, הוא לא זרק הרבה, אגב שם אין ניקולה יוקיץ' לקבל ולפרגן בזריקות, הוא זרק מעט מאוד במשחק הזה פאוול, אבל קבוצה שעכשיו יש לה סגל, עוד יותר עמוק, אפילו שהיא ויתרה על שניים תמורת פאוול, אבל עוד יותר עמוק ומוכן לפלי אוף הייתי אומר.
טוב, וג'י ג'י רדיק דאלס, אז חייב לציין את זה. שמע, קבוצה שמוציאה את ה-MVP, אולי לא השנה, אבל מתישהו, היא תוציא אותו, ועוד מתחזקת עם עוד...
רדיק חשוב, אם הוא יצליח לחזור קצת להראות את היכולות שלו מפעם, להשתלב ברוטציה, אז היא ייכנס על משבצת סט קרי, מבחינתם, שהם ויתרו עליו, וקיבלו את ג'וש ריצ'רדסון, גם הם עכשיו צריכים... לחזור ולקבל את כולם, דונצ'יץ' קצת פצוע, אז צריכים לראות את כולם, אבל הם בכיוון חיובי, המאבריקס עכשיו.
טוב, ירון, היה כיף. אז אחרי שמפינו את כל השינויים והכל, בפרק הבא נחזור לדבר על משחקים וכדורסל, ולקראת באמת מה שיקרה. תודה רבה ובריאות, החלמה מה-high ankle sprain שיש לך, ואנחנו מזכירים.
שאני הבחנתי, כן, יכול להיות שזה לא.
רופאים שמאזינים לנו, במיוחד אורתופדים, נא לבקש מטלפז בפרטי את הצלום, ולתת את ההבחנה, ויאללה, הוא רוצה לחזור לרוץ. אז תודה רבה לטלפז.
תודה.
יום מצוין. ביי, ירון. אז תודה לירון.
ביי.
תודה לעמית. תודה לניר, שהיה איתנו בחלק הראשון. תודה לווילי רוטנשטיינר. תודה לחברים שלנו מעל צ'ולר שחר, וזכירים שיש בפייסבוק, אם עמית עשה את העבודה שלו טוב, אז יש כבר אולי בזמן שאתם מאזינים, או עוד מעט, או היום, תעלה לפייסבוק שאלה, תצטרכו לענות תשובה, תוכלו לזכות, אנחנו נחליט על הזוכים, ותוכלו לזכות בחולצה, חתומה על ידי כל שחקני הנבחרת, ואולי גם עמית, אבל לא בטוח, אם הוא יספיק לחתום.
מותר לי להשתתף?
לא יודע, לא, מותר לחתום על החולצה אולי, סוכל להשתתף בתחרות. אז עד לקהל הפעם, שוב תודה לגיזם, אני מקווה מאוד שזה יימשך, למרות שהבהירו לי שלא, אבל אני כאילו מנסה לתת פה שינוי, לחצוב את התודעה, לחצוב את העניין הזה. עד קהל הפעם, תעשו טוב.